עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
בערב טוב, אנחנו מיד פותחים. העורך והמפיק הוא שר פלסנר, אחראי לשידור ב-103 תום זוהר, ברדיו צפון 104.5 פלא בלסון, עורך את הדיגיטלי עדן בן ארי. אנחנו בכל הרשתות שקיימות, תנסו, תראו את פרימו. אנחנו פותחים מיד. אבי לוזון, הבעלים של מכבי פתח תקווה, אהלן, ערב טוב.
מצוין.
פרופסור איתמר גרוטו, שהוא למעשה, אתה יודע, הקומישיונר של הספורט בישראל מאז מרץ, עדיין לא הודיע אם משחקי הליגה אכן ייפתחו בסוף החודש. שוחחתי איתו לפני יומיים. רגע, שוחחת לפני יומיים, והוא אמר שכאשר נגיע אז נדון.
הוא באמת חושב שביום חמישי או ביום שישי אפשר להודיע שבשבת יש משחק לכל גופי השידור מן הסתם, ולמועצת האיבורים מן הסתם, וכל הדברים. נו באמת, אנשים פה חיים בלאללה.
אבל אבי, אם אתה בקשר עם גרוטו, אני מאמין שאתה בקשר איתו כועד מכבי פתח תקווה, אז הליגה עוד 11 יום יוצאת לדרך, מכבי תל אביב באר שבע כבר עוד 4 ימים, איך זה שהוא לא מאשר לכם משחק אימון? אני מבין שהייתם צריכים לשחק היום נגד מכבי נתניה. היה משחק?
לא היה משחק, למרות שאני אמרתי לשחק.
מה ההסבר שלו? למה פחות משבועיים לליגה אין משחקי?
אין לו שום הסבר. אין לו שום הסבר, נקרא לזה, שמניח את הדעת. מקצועי. כל, לא יודע איך להגיד את זה, לא במקום, אני אקריא את זה ככה. סתם, כמו הרבה החלטות במדינת ישראל, בכל הנושא הזה של הסגל. אתה יכול להבין למה?
מאוד מוזר, אבל תגיד, אם אתה רצית לשחק היום את המשחק אימון, ונתניה רצו לעשות את המשחק אימון, אם הייתם משחקים, מה, זה עונש שהייתם מקבלים?
לדעתי לא היינו מקבלים כלום, אולי היינו מקבלים פרס, כמו החרדים.
לא, זה לא אותו דבר.
למה? מה היו עושים לנו? תגיד, ברית מילה? מה היו עושים?
לא יודע, ארז קלפון...
היו קוצים אותך ב-100,000 שקל.
ארז קלפון מאיים על קנס.
אז מה, הוא יהיה גם על בית ירושלים? אז הוא קנס אותה?
הוא אמר שכן. המינרת אמרה שכן.
עוז גיזוק.
עוז גיזוק, מה זה? ביידיש אבי, רוני, מה זה?
הוא אמר.
אז הוא אמר...
איך אתה רואה את החזרה? אני אגיד לך, אתמול שמעתי את יואב קץ, הוא נגע בנקודה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו רוצים לרוץ אבי עד סוף העונה. אתה חושב חלילה וחס, יש אנשים שחושבים שיהיה לנו פעם שלישית סגר, אתה חושב שעוד עצירה אחת נגמר הסיפור של העונה?
אני חושב, ואני שמעתי גם את ארגון הבריאות העולמי, אומר שאנחנו צריכים לשחק, לא לשחק, לנהל את כל החיים שלנו בצל הקורונה, רגיל לחלוטין, בייחוד בכל עוד יש פחות מ5% נדבקים. זה קודם כל. דבר שני, העובדות, כשהכדורגל הפסק ונכנסנו לסגר, היה יום לפני ההתפרצות הגדולה, היה 20,000 נדבקים בסך הכל בכל ישראל, חולים פעילים, סליחה. ואז היא הייתה התפרצות והגענו עד 70,000. היום, מחר בבוקר תפתח את העיתון, אז תראה שכל החולים הפעילים שיש היום, שוב פעם חזרנו ל-20,000. יש ירידה יפה, סך הכל יש 3.5% מ-40,000 בדיקות שהיו אתמול. זאת אומרת שאנחנו באמת בכיוון הנכון וכמו שאומרים, אין, באמת, אני אומר, אני חושב שכשהיה הסגר היה נכון לעשות את הסגר, היום כבר צריך לצאת מהסגר ולשחק וכל הדברים האלה. ואני אגיד לך יותר מזה, גם צריך לחשוב איך להחזיר קהל, 20% קהל, 30% קהל.
באירופה חושבים על זה? אצלנו עדיין לא.
אבי, אנחנו לקראת החורף. בוא נשחק קודם כל. אתה יודע, כאן יש מגפת שפעת החל מסוף נובמבר.
עזבו אתכם מגפת שפעת, ואני אומר לך, לא מגפת שפעת, לא שפעת, זה הכל, עוד פעם, שישמרו אלה שצריכים להישמר, אנשים בני 70, 80, 90, שישמרו וצריך לשמור עליהם, וכל בני המשפחות, המשפחה צריכים לשמור עליהם, כמו שאנחנו כולנו שומרים על אמא שלי שתחיה. ככה צריכים לשמור, אבל ראינו כבר בכל העולם, שכבר אלפי, מאות, אני יכול להגיד, שחקני כדורגל חלו. ולא קרה שום דבר. עכשיו ערן זהב יכולה, אז מה זו שיהיה בריא? בעוד שבועיים הוא לא יופיע כל.
האמת, האמת.
אתה רואה, רגע פרימו, אתה רואה שברוסיה למשל, אתה יודע שהיה משחקים עם קהל וראינו את צ'סקה עם 3,500 איש באולם, החל מה-21, נדמה לי זה מחר, אין קהל יותר באירועי ספורט. אבי?
כן, אני איתך, אני שומע. יכול להיות שאתה, אני מבין, תלוי, צריך להחליט לגופו של עניין. אם יש, אני אקרא לזה ככה, אחברה, צריך לבטל את הקהל. אם יש הקלה, צריך כן לתת חלק מהקהל להיכנס. אי אפשר לשחק כדורגל גם ככה, הוא לא מסוכן. כי אנחנו הענף ספורט היחיד שמשחקים באוויר הפתוח. תסביר לי, 8 דונם המגרש, פחות או יותר.
לא רק זה, אבי. שנייה, רוני, רוני, שנייה, לא רק זה.
אבל המספרים, פרימו.
לא, אבל שני דברים. קודם כל, לגבי המספרים, אבי נגע בשחקנים שחלו, אז אני לא חושב שהם חלו, הם היו חיוביים.
זו הכוונה.
וכולם, רוני, כולם, לא היה לנו מישהו שהסתבך חלילה עם הנשמות ובתי חלים. אולי בגלל שהם ספורטאים, כל השחקנים שהיו חיוביים חזרו.
אבל זה לא המדד.
לא, אבל מה שרציתי להגיד לך, דבר נוסף, אבי נגע באיצטדיון כדורגל ענק. מגרש הכדורגל, מעבר לבתי כנסת, אולמות חתונות, כל הדברים האלה, אבי, כולם באים אחרי בדיקות. זאת אומרת, אין סיכוי שמישהו מגיע למגרש שהוא חיובי.
אז איך להתבקו כאן?
דרך אגב, אני אספר לכם, עוד מעט, כרגע מחכים לאישור של משרד הבריאות ושל משרד הבריאות האירופאי, יש בדיקה קורונה, שתוך 30 שניות אתה מקבל תשובה. אתה נותן נשיפה כמו בזה, בתוך 30 שניות. עכשיו נעשה ניסוי בימים אלה בבית חולים שיבא בתל השומר. ברגע שהוא יסתיים ויקבלו אישור שרמת הדיוק שלו היא 99.9%, שהוא לא טועה. אז אני חושב שאפשר יהיה להכניס את את הבדיקה הזו לכל מגרשי כדורגל, יבוא קהל
למגרש. אבי, מטושים, למטושים לא היה לכם כסף, עכשיו אתה רוצה ללכת לטכנולוגיה?
מטושים, כן, טכנולוגיה, אני יכול להגיד לך שהטכנולוגיה הזו, כל בן אדם שירצה להיכנס למשחק כדורגל, ישלם כרטיס כניסה, כרטיס כניסה פלוס 25 שקלים בדיקה. ואז הבדיקה תראה לו ירוק, הוא נכנס, אדום הוא הולך הביתה. זה כל דבר פשוט.
ואפשר לשמור על 2 מטר ולראות שהם עם מסכות.
אפשר לשמור על 2 מטר ומסכות, ואנחנו חבר'ה, אנחנו משחקים באוויר החופשי, לא בתוך אולם, ממוזג או משהו. אין, באמת, אין שום בעיה. תראה, קוף, מכבי פתח תקווה היה לשחקן לצערי, שהוא זוהה כחיובי. קוראים לו, גיא חדידה. אז הוא בא במשחק ליגה שהיה לנו נגד כפר סבא, לא הרגיש טוב במחצית, גיא הוציא אותו, שלח אותו הביתה, אמר לו, אל תבוא עד שניתן תוצאות, קיבלנו תוצאה שהוא חיובי, עשינו כל הקבוצה בדיקות, וכולם בריאים, כי כולם שומרים על הכללים.
זה לא כמו המאמן המנטלי, החוצפן הזה שעלה למטוס, ויכול להיות שהדביק 200 איש בדרך לארצות הברית.
תבין, זה מחוצפן, הוא לא ידרוך פה יותר.
אני רוצה, לפני שאנחנו מגיעים לקטע של הנבחרת, בוא דבר איתי על רשת הביטחון, אתה יודע, דיברו איתכם על
ספטמבר. אין רשת ואין ביטחון.
רגע, כן, אבל הבטחות יש לרוב. אתה יודע, הכסף שוכב במשרד הספורט.
אין לי לא כסף שוכב במשרד הספורט, משרד הספורט לא קיבל שקל, אני אדייק
ברשותך. לא, זה מה שהם אומרים, שהכסף צבוע ונמצא במשרד הספורט, תכלס הוא לא הגיע לאף אחד.
בוא אני אגיד לך, כאחד שמעורה, משרד הספורט משלם כסף לפי תבחינים, נקרא לזה, ואז הוא פרסם כל קורא ותבחינים וכל מה שאתה רק רוצה להערות הציבור, מה שנקרא לזה ככה. והיו הערות הציבור.
100 או מאות.
הרבה, בוא נגיד, והם מנסים לפתור ולעבור על כל ההערות. אני מעריך שהם יגמרו אולי בנובמבר, ואחרי נובמבר הם יחליטו להוציא מה שלהוציא. בוא נגיד שאני בהתחלה הייתי אופטימי ואמרתי להם באוקטובר, נובמבר גג לקבל כסף. היום אני אומר, אם נקבל כסף בדצמבר, אני אעשה מסיבה.
אבל תקבלו! עזוב נובמבר, דצמבר, בסוף תקבלו.
מי אמר לך שיקבלו?
זה מה שאמר לך, ואם תתפרק הממשלה?
ואם יהיה הלכה הממשלה, מה הם יקבלו?
רגע, רק שנייה, סיכום של לפני הממשלה.
אין, אין כלום, אין שום דבר.
למה אתה אומר את זה?
מה, אם יהיו בחירות, מה זה סיכום? אם לא עבר פה...
אם יש בחירות, עוברים לתקציב, שאבי יודע טוב מאיתנו, 1/12, כל הסיכומים שלא הופיעו בתקציב ולא בחוקי ההסדרים, אוקיי? לא קיימים.
תשמע, אז אבי, לפי מה שאתה אומר, קבוצות פה בונות על זה, אני לא רוצה שבאמצע העונה קבוצות תתמוטטו, לא יהיה להם שקל.
אז תצביע ביבי.
אז איך אומרים, זה יכול לקרות לצערי.
תשמע, אני רואה את המצב של הפועל תל אביב היום, הדבר היחיד שיכול לשים להם את הראש מעל המים, זה כמה לירות שיקבלו ממשרד האוצר.
זה לא כמה לירות, בשביל קבוצות, בוא אני אגיד לך יותר מזה. ה-75 מיליון שקל האלה, אני אומר לך את זה, איך אומרים, איני לא צרה באף אחד, אבל קבוצה כמו הפועל תל אביב או ביתר ירושלים יקבלו 15 מיליון שקל. אל תפוס לי בשני מיליון, יותר שני מיליון. קבוצה כמו...
מכבי פתח תקווה?
קריית שמונה, מכבי פתח תקווה, כל אלה יקבלו פקקת בין חצי מיליון לשני מיליון.
לא שמענו, לא שמענו את המספר האחרון, לא שמענו?
בין חצי מיליון לשתי מיליון.
לא תגיעו, לא תגיעו לחצי מיליון.
לא, אני אומר לך, זאת אומרת...
כן.
בגדול. עכשיו, אם קבוצה כמו קריית שמונה לא תקבל את החצי מיליון שקל שלה, איזה שרץ כי יכניס את היד לכיס ויעשי. אם גם תחתיק מה לא תקבל את המיליון וחצי שקל שלה, גם אבינו זו נסתדר. אבל אני לא בטוח שאם הפועל תל אביב לא יקבלו 15 מיליון שקל.
אבל הם לא, הם לא מיועדים לקבל כאלה סכומים, אבי, הסכומים האלה שאתם
מדבר. אני מודיע לך, תבדוק אותי, חמש הגדולות הולכות לקבל למעלה מ-80% מהכסף.
זה הכל הרי לפי מספר הכרטיסים.
בדיוק, מספר כרטיסים ומנויים.
מנויים וכרטיסים. למכבי תל אביב ומכבי חיפה ילך רוב הכסף.
מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים והפועל באר שבע. החמש קבוצות האלה יקבלו מעל 60 מיליון שקל.
אבי, שאלה מאוד מעניינת בעקבות הדברים שאתה אומר. שקבוצות עוברות עכשיו בבקרה התקציבית, הכסף שאתה מדבר עליו בפנים או שהרשות לבקרה תקציבית?
בפנים, תקציב... בפנים, הרשות
לבקרה. אבל עכשיו אתה אומר שאם תהיה ממשלה חדשה אולי אין את הכסף, אז איך הבקרה...
נכון.
הבקר... אז איך הבקרה?
לא ממשלה חדשה, ממשלת מעבר.
כולה יביאו ערבויות בנקאיות? מה קרה?
אבי, תקשיב טוב מה אני אומר לך. אם הכסף לא מגיע...
אז יתפוס פה 2-3 קבוצות, אז מה?
אם הכסף לא מגיע, אני לא יודע אם הפועל תל אביב מסיים את העונה.
שתמכור את זה למי שיכול להחזיק אותה.
אני לא רואה שיש... אתה רואה שיש רוכש להפועל תל אביב?
היה רוכש, אבל זה לא העניין עכשיו עם אבי. בוא נעבור אבי לקטע של הנבחרת... נגמר הקטע עם סקוטלנד, אתה יודע, התעוררנו מהזיה, עכשיו אנחנו מפתחים הזיה חדשה, אחרי הניצחון 3-2 בסלובקיה, שהמקום הראשון עדיין ריאלי, ואוטוטו אנחנו בפלייאוף ועניינים ובלגן. איך אתה רואה את זה? כי כבר עברת כאלה הזיות.
תשמע, קודם כל אני חושב שהיה לנו צ'אנס לא נורמלי נגיד סקוטלנד, כי נשחק לו נגיד נבחרת שהיא לא יותר טובה מאיתנו בלשון המעטה. גם יכול לדבר עכשיו אחרת, אם השוער שלנו היה עוצר את הפנדל הראשון שהיה צריך לעצור, והשחקן הכי טוב שלנו היה מפקיע את הפנדל הראשון שהיה צריך להפקיע.
אבל זה הכל
אם אנחנו היינו מובילים 1-0, היינו מנצחים בפנדל.
אבל זה אם, אבי, זה אם. אני לא מבין מהם. מה זה אם?
אז עכשיו... אבל אני אגיד לך דבר אחר, גם אם היינו מפחים את סקוטלנד, מן הסתם כנראה היינו מוסידים לסרבי, אבל היה לנו חודש של אשליות.
בדיוק, החודש הזה זה היה כיף, אבל אני רוצה לשאול אותך על העניין של סקוטלנד, ואתמול גם בזמן שאלון חזן דיבר פה, שלחתי את זה לרון קופמן. תראה אבי, יש לנו צ'אנסים פעם ב... הרי כל הפלייאופים האלה זה, זה, זה נדיר שאנחנו מקבלים. עכשיו אני שואל אותך, עבדת עם מאמנים, העברת ביקורות על מאמנים ולא חששת, האם אתה חושב שווילי רוטנשטיינר עשה הכל לנצח בסקוטלנד? לדעתי הוא פחד ולא עשה הכל.
למה לא? אני חושב שהוא כן רצה לנצח. למה הוא לא רצה לנצח?
בוודאי שלא, אם הוא לא הוציא את יעיני והכניס את דיה סבא, הוא לא רצה לנצח.
לא, הוא לא רצה ל...
הוא פחד להפסיד. זה מה שאתה אומר, הוא פחד להפסיד.
הוא רצה לנצח, אבל הוא לא יכול לנצח ב-70 דקות או ב-90 דקות, הוא יכול לנצח גם בערכה.
אין בעיה.
היה לו מספיק הזדמנויות לנצח את המשחק. לצערי, דווקא במשחק הזה, גם שחקני התקפה שלנו, גם הרזבי וגם מואנס דבור, שהם שניים שחקנים מצוינים ב... אין למישהו שיגיד שלא, אבל לדעתי הם היו ביכולת לא טובה בלשון המעטה.
אבל הבייבי שלך, לפי איך שאנחנו רואים את ההתקדמות שלו, בנבחרת הוא היה פנטסטי, הוא פשוט עבר שחקנים הרבה יותר פיזיים ממנו בקלות, מה אתה רואה אותו בשנה שנתיים הקרובות במועדון הרבה יותר גדול משחטיאר?
קודם כל שחטיאר זה מועדון גדול, זה מופיע קבוע.
לא, אני מדבר על הלבל
הגדול.
כן.
אבל אני מעריך שהוא תוך, אני אגיד בזהירות, תוך שנה, שנה ורבע, הוא יהיה באחד מהטופ 10 או טופ 20 של כל המועדונים באירופה. זה מתפסק בכלל.
תגיד לי, יש לכם כסף ממעבר כזה לקבוצה גדולה, שתשלם עליו נגיד 20 כן. מיליון יורו?
כן, אם קבוצה תשלם 20 מיליון יורו, יש לנו 20%. את המתמטיקה אני משאיר לכם.
4 מיליון יורו.
לא, בכסף אתה מבין.
לא, אבל אם הוא מוכר, תקשיב מה הוא אומר. הוא אומר שאם הוא מוכר את מנור סלומון, אם מוכרים את מנור סלומון ב-20 מיליון יורו, אבי, יש לך תקציב לעונה שלמה, זה 16 מיליון שקל.
חבר'ה, אני אספר לכם סוד קטן. 30 שנה אבי לוזון במכבי פתח תקווה, תמיד עמדו בהתחייבויות שלנו. גם בסדר. אני וגם הקאפ תחתי כבר עמדנו בהתחייבויות 30 שנה, לכולם, ללא יוצא מן הכלל.
תגיד, ומאמנים ש...
ואני מתכוון לעמוד עוד 30 שנה, שלא ימיתן לי בלי.
ומאמנים שפיתרת, שילמת אליהם עד הגרוש האחרון?
שילמתי כל אחד, לפי מה שסיכמתי איתו. אני בדרך כלל המאמנים התפטרו.
כן, דאגת שפשוט, אתה יודע, שפשוט כבר לא יהיה להם אוויר. ואמרו יאללה, רק תן ללכת, תן ללכת.
רוני, הוא מדבר ככה, אתה יודע מה? תזכיר לנו, התחלפו מאמנים. תזכיר לנו את מי התפטר ולא פוטר.
לא הגיעו לבוררות, מה אתה רוצה? עכשיו לא מעניין אותי.
לדעתי, אבל אוויר עליהם את הדרך החוצה. אני לא זוכר שמאמן...
זה לא משנה, אני מנסה להגיד לך, הדבר היחידי פריבו, בוא נדבר דוגרי. אני, נגיד, החלטנו להיפרד, נקרא לזה ככה, בכבוד לשעת הדין. אז באים, מגיעים להסכמה, כך איקס מסקורות, תהיה בריא שלום. ואם מישהו זה היה לקראת סוף העונה, השם הבא, התקבל כל המשכורת שלך עד סוף העונה, תהיה בריא. המקרה האחרון שהיה לי זה אלי שלב, הסתם דוגמה, ושילמתי לו את כל המשכורת עד סוף העונה. לא קרה כלום, הכל טוב.
אבי, רק עוד דבר קטן, אם אפשר, שומר ווילי רוטנשטיינר במסיבת עיתונאים, אני צריך שוער שיביא לי נקודות. זה עברת ביקורת לא נעימה, בחי, ל...
זה פחות מהביקורת ששלמה שרף העביר על רפי כהן.
כן. מה אתה אומר על זה?
אני אומר שלא זה בסדר ולא זה בסדר.
טוב, שלמה כבר עבר הרבה מאוד זמן.
שלמה עבר הרבה מאוד זמן, אבל שמעתי השבוע, לא חשוב, מה שדיבר שאול אייזנברג, קצין העיתונות.
הוא שלח את זה בתפוצה לא לכל עד, העולם. עד, כן.
בואו לא נתייחס.
לא נתייחס, מה?
איך הקבוצה שלך לקראת הליגה? קודם כל, בר ערד זה מכה בלתי רגילה, נכון? אחד הקשרים הטובים בארץ.
נכון. אנחנו מקווים שהוא כבר בדרך החוצה מהפציעה הזאת, ותוך שבועיים, שלושה, אנחנו נוכל
לנות ממנו בחזרה. טוב. קוף, עוד שאלה?
אבי, תגיד לי עכשיו באמת, פרימו שאלת לך שאלה, וככה החלקנו אותה, אם יהיה קנות סגר, ועוד פעם שלושה שבועות, ואני רואה את זה, אתה יודע, אני רואה את העוד סגר, כי אני רואה אותנו, את בני העם פה. ניתן יהיה לסיים את העונה?
ניתן יהיה לסיים את העונה, ואני בעד שיסיימו את העונה, גם אם בחודש האחרון של העונה, נגלוש ליוני, כי אם ידחו, אז ידחו גם את, איך קוראים לזה, את... גם את היורו ידחו והכל ונוכל לעשות את העולם ביוני גם כן כמו
שאתה אם לא יהיה יורו אתה יכול לשחק עד אוגוסט מה זה משנה
אז אם לא יהיה ואם אי אפשר יהיה אתה יודע למשל תמיד אנחנו לפני לפני גמר ליגת האלופות, שזה בשבת האחרונה של מאי, בדרך כלל כל שנה. אז כן. אני יודע שבתכניות אחרות סיימו במאי, ויש מקומות אחרים ששיחקו, נגיד, היה גמר ביום שבת, וביום ראשון שיחקו עדיין, עוד פעם, ליגה רגילה. אפשר להסתדר את זה.
אבי, אני מקווה באמת שתיפתח העונה, שנראה קצת תוצר מקומי. שמור על עצמך, רק בריאות.
רק בריאות לכולנו, אמן, לכל עם ישראל.
אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אני לא יודע באיזה פרטיה להתחיל מהקבוצה שאתה מסקר, בוא נתחיל עם ביתר ירושלים. סיכום בין ינקלה שחר, הבעלים, לבין מושיקו חוגג, הבעלים של ביתר, בעניין ירדן שואה.
קודם כל, מבחינת המספרים, בין ביתר לחיפה, הכל סגור. מה שנשאר זה בין ירדן שואה למכבי חיפה. שיש פה איזה מערך שהוא קיבל בתחילת העונה, 50,000 דולר. שהוא אמור להחזיר אותו, עוד לא חזר, אני לא יכול להגיד לך בוודאות אם הוא מתכוון להחזיר או לא מתכוון. אומרים שזה ייפטר בימים הקרובים, גם ביתר מעורבת פה. אני מניח שימצאו איזה מקווה.
יש פה גם את העניין של, אתה יודע, ביתר רוכשים שחקן בחמישה תשלומים או שישה תשלומים שמתפרסים על פני חצי שנה. חצי שנה, אמר, שלוש שנים.
שנתיים, בין שנתיים, שנתיים וחצי, כן, אבל אגב, גם עם מטסיניו, ביתר פרסה את זה בתשלומים. אגב, גם שביתר מכרה את גרסיה, את ליבה גרסיה, אייקי אתונה משלמת בארבעה תשלומים.
בסדר, אבל
כל תשלום כזה על גרסיה אמור לשלם את התשלומים על מטסיניו ועל ירדן שואה.
על הכיפק, הכל טוב ויפה, אתה יודע, אבל בחיפה חוששים שבאיזשהו מקום ביתר לא תוכל לעמוד בתנאים, ואז מה קרה?
עוד פעם, חיפה ביקשו מביתר ערבויות, ביתר אמורה להציג אותם בימים הקרובים, אני יכול להיות אפילו שביתר ייתנו ערבויות את הכספים שמגיעים להם מהמנהלת. אגב, ככה זה היה עם מכבי נתניה לפני שנה על אלי מוחמד. בביתר משכנה את כל מה שמגיע לה מהמנהלת על אלי מוחמד במשך שנה, עד שהיא שילמה את התשלום האחרון.
תגיד, אופיר, אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי, אם נגענו בירדן שואה, הוא מקבל המון תקשורת, הגיע הזמן שהבן אדם יתחיל לתת גולים. אני לא חושב שברדה ודרפיץ', תראה, הם ממנו את מכבי נתניה, אז היה אירן לוי, אבל הוא היה שחקן אחד שהוא סוג של מנהיג. פה ברדה ודרפיץ' לא ימנו קבוצה עם כל כך הרבה כאלה, אתה מבין מה? שואה ואתר וורד וכל כך הרבה שחקנים טובים, מנהיגים. איך, מה אתה שומע ממה שקורה?
תוסיף למה שאמרת את מטיסיניו ואת מיכאל אוחנה.
ודגני, ברור.
את אלירן עטר.
מה שאמרת פה זה פקק על איזה שני תפקידים פחות או יותר, שזה 4-5, ופה זה תהיה העבודה של הצוות. אני מניח שיהיו הרבה שחקנים שהם מתוסכלים שהם לא יפתחו בהרכב. ואגב, אם הזכרת את שואה ועטר, הם משחקים שני חלוצים. אסל מלכו אמור להיות התשע האגרסיבי, אלירן קצת יותר בצד, הוא יותר טכני, זה המשבצת של שואה. הם לא, זה יותר אסל מלכו ועוד אחד מאשר שואה ואתר. שואה לא תשע, הוא לא לוחץ גם בצורת משחק שלו, ייקח לו זמן בכלל להיכנס לכושר, להבין את השיטה. אנחנו נצטרך לראות מה יהיה.
אני רק חושב על זה שעכשיו יגידו, בשיטה החדשה של ברדה ודרפיץ' אין מקום לירדן שואה. תשמע, הרי כל משחק שהוא לא פותח בהרכב זה מתכון לכותרות שבועיים.
אני מניח שמשחק ראשון, שני, אם הוא לא יפתח בהרכב, זה יעבור. לאורך זמן, או שהוא יהיה בהרכב, או שהוא יצטרך להתמודד עם זה, ואנחנו ראינו מכר שהוא היה צריך להתמודד. זה יהיה מבחן בשבילו. מבחן בשבילו. תראה, בחיפה אומרים שהשנה הוא בא בגישה אחרת, ושוב, שהוא לא פתח בהרכב, זה עוד פעם התחיל להיות ממורמר. נצטרך להמתין ולראות, לא תהיה לו עוד הזדמנות. אני חושב שזה באמת יהיה טיפשות מצידו לוותר על ההזדמנות הזאת לעשות טעויות, כי זהו, אם זה נכשל בביתר, הוא סיים עם הגדולות.
זה עתיק, זה עכשיו הולך להיות עתיק של אלי אוחנה. אם אלי אוחנה לא יוכל ליישר אותו, מעבר לצוות המקצועי, כן? אבל הצוות המקצועי נבחן כל יום גם בתוצאות וגם שחקנים אחרים. אם אלי אוחנה לא יצליח ליישר את ירדן
שואה. אבל למה רוני, למה הביאו שחקן בכל כך הרבה כסף שאתה מראש אומר צריך ליישר אותו? מה, הם לא חשבו על זה קודם?
אתה שומע, שמעת את יגאל הלל שהיה מאמן...
כן, יגאל אמר, הוא לא רוצה אף אחד שינהל אותו.
לא, חבר'ה, אף אחד לא יכול ליישר אותו, הוא יכול ליישר את עצמו. אם זה לא יבוא לו לבד בראש, הוא לא מקשיב למה שאומרים לו. אגב, אנחנו הבנו את זה, דיברו איתו ערן זהב, יגאל הלל, כל בן אדם אפשרי דיבר איתו. זה לא קרה. זה צריך לקרות בראש שלו. זה, או שהוא יעשה את הסוויץ' הזה, או שהוא לא יעשה אותו.
אופיר, אבל אותי מעניין דבר אחד, שהחליטו באופן סופי לרכוש את ירדן שואה. אחרי ההחלטה, אני מאמין שחוגג, ואוחנה ודרפיץ' וברדה ישבו שעות על זה. מה הייתה בסופו של דבר ההחלטה ללכת עליו, אחרי כל הדברים שאנחנו מדברים עליו?
אז בואו נגיד ככה, חוגג רוצה את שואה כבר המון זמן. הוא יודע הכל לגבי ההתנהגות שלו, ההתנהלות. הוא תמיד היה משוכנע שבביתר זה יהיה אחרת. הוא מאמין בשחקן, הוא הלך על זה לאורך כל הדרך. לא, עובדה שהוא התחיל את המסע ומתן, היה מוכן רק להשאלה, אחרי זה רק 700, ותראה לאיזה מספרים הוא הגיע.
הוא הגיע למספרים מצוינים. הוא הוריד 500,000 יורו מהערך שלו, מהמחיר שלו.
כן, אבל אני אומר, הוא לא רצה להגיע, אפילו גם למספרים האלה, הוא לא רצה להגיע, אבל הוא כל כך רצה את שואה, שהוא הלך על זה בכל הכל.
אבל אתה יודע מה, שואה...
הצוות המקצועי, הנה אני אומר לכם, דרפיץ' וברדה רצו את שלומי אזולאי שישאר.
תקשיב, אני רוצה להגיד לך שישאול לך דבר אחד. אתה יודע, עכשיו ירדן שואה, ובוא נגיד שהוא נותן אפילו תפוקה, אתה יודע מה, דו ספרתי בשערים, ומתנהג יפה, והכל טוב ויפה, ואין פרטיות ואין שטויות. עדיין, זה לא מעמיד את ביתר במעמד של אלופה. יחסר לה כמה שחקנים כדי להתמודד על הקטע הזה. אז מה היה הטירוף הזה?
לא, ביתר מבחינת השרי היא לא מאוזנת. עצם זה שעוברים לשיטת היעלון, כי לוקחים בחשבון שאין כנפיים ואין מהירות בצדדים, מנסים לשנות, מנסים למצוא כל מיני פתרונות. שוב, יש פה צוות מקצועי שלא אימן את הקבוצה עדיין משחק. היה להם משחק אימון אחד באשדוד.
היה להם משחק ליגה אחד כל העונה.
כן, הם היחידים שחסרים להם שני משחקים, הם וחדרה.
יכול להיות שמה שהם מנסים עכשיו עוד חודש, הם בכלל ינסו משהו אחר.
רגע, אבל דבר רגע למעוין, מי הקשר האחורי של ביתר?
זה תלוי, כרגע זה או אביאל זרגרי או אופיר קריאף.
אמצע ימין מוחמד כרגיל.
אני אומר שבסופו של דבר באיזשהו שלב, אלי מוחמד ירד לתפקיד הזה, כי יצטרכו למצוא מקום להרבה מאוד שחקנים. אבל אם אביאל זרגרי או קריאף עומדים, אמצע שמאל, אלי מוחמד, אמצע ימין, עידן ורד, מקדימה, מיכאל אוחנה או מטסיניו, ושני חלוצים. כרגע זה אלי רנטר ואסל בן.
כן, זה טוב כל עוד אין קהל. אתה יודע שבאמת אומר מה הוא חושב על השיטות האלה, עם כל התכשיטות.
לא, הקהל של ביתר ירצה ניצחונות, הוא לא מבין בשיטות וכאלה.
הוא לא מבין בתכשיטות.
פרימו, ותוסיף לכל זה שמי אתמול גם קונטה חוזר לעניינים.
קונטה? שהוא סוגר את הראש ומתעסק רק בכדורגל, אני אומר לך ששנים לא היה לנו מגן ימני בכדורגל הישראלי כזה.
גם בלם, יש לו נתונים פיזיים של בלם.
אני אוהב אותו מגן ימני.
רגע, רבותיי, אם קונטה היה כל כך סגור בראש, הוא היה במילן ולא פה.
בסדר.
בסדר, אז הוא לא יכול לזכור.
אבל תקשיב, הוא גרם להם לכרטיסים אדומים, הוא גרם למשחקים שהוא לא רצה לשחק. חייבים לפתור את זה.
הוא גם יגרום, אם היו מוכרים אותה, היו נהנים יותר. בוא נתקדם להפועל תל אביב, שם פרטיות רבות מאוד. מה קורה? בוזגלו עדיין מתאמן, או שכבר מצאו איזה סעיף?
בוזגלו מתאמן, כל מה שקשור לארגון השחקנים, המתווה, זה עוד לא נסגר. כרגע יש חילופי טיוטות בין ארגון השחקנים לבין הנהלת הפועל תל אביב.
תראה לי מתווה אחד שעבד במדינה, עזוב את ארגון השחקנים.
לא,
מתווה אחד שעבד במדינה.
השחקנים שוכנעו להסכים להסבר תשלומים. מה שכרגע עומד על הפרק, ממתי התשלומים יתחילו?
השחקנים רוצים בנובמבר 25%.
נכון, אם הם מתחילים בנובמבר, והפועל תל אביב רוצה רק שרשת הביטחון תיכנס. לפני זה לא רוצה להעביר את השלומים.
אבל שמעת, אני לא יודע אם שמעת את אבי לוזון. אבי לוזון, תודה, קודם כל הוא לא נעול על זה שזה יקרה, אם חס וחלילה הממשלה תיפול, אז הממשלה הבאה הבנו שלא בטוח שתיתן את זה. מה קורה אז בהפועל תל אביב? זה חלק עצום מהתקציב שלה. הקבוצה הזאת יכולה באמצע עונה להרים ידיים.
אגב, אם דיברתם על ביתר ירושלים, גם היא בנויה על רשת הביטחון.
לא, חוגג לא במצב של הבעלים של הפועל תל אביב.
נכון, אבל זה גם 10-12 מיליון שמגיע לה.
כן, אבל רבותיי, אם ראיתם אתמול את דוח מבקר המדינה, גם כסף שמתחייבים להוציא, נגיד מה שהאוצר התחייב, לא ניכנס כרגע לפרטים, אבל בחלק זה מיליארדים, ובחלק זה מאות מיליארדים, מיליות, מאות מיליונים, זה לא מומש. למה אתם חושבים שדווקא 110 מיליון האלה יהיה מומשו מתישהו? בינתיים אני עוד לא רואה שום כסף שהבטיחו, ו-50% מנו עבר. אוקיי? הייתי ילארד פה, כי עבר 10%. לבוא ולבנות על כסף ציבורי, כתנאי, במקרה הזה הפועל תל אביב, לתשלום לעובדים, אתה יודע, והמנהלת לא מתערבת, ואף אחד לא מתערב.
לא, אבל שמעת שהבקרה התקציבית מאשרת את זה.
והמנהלת מבחינתי היא חוץ מהבקרה, הבקרה עובדת עם מספרים, אוקיי? אבל המנהלת, שארגון הגג של הקבוצות המקצועניות, מאשרת את הפרסה הזאת, שחקנים ועובדים לא יקבלו שכר בתקופה הקרובה.
אני גם, אם לא ייכנס הכסף.
אם אנחנו נגיע, אם לא ייכנס עד סוף נובמבר,
לא ייכנס עד סוף נובמבר.
ומצב התחלואה יהיה כזה שאנחנו נתקרב לסגר שלישי, כבר לא ייכנס בכלל, כי יצטרכו את הכסף הזה לדברים הרבה יותר משמעותיים.
לא, לא, הכסף צבוע, הכסף צבוע. כל עוד יש ממשלה, הכסף צבוע. תבין, השאלה מתי ייגמרו כל התסמינים, תבחינים, תעשירים, אתה יודע, פרטיות, עסקנים, עניינים.
אתמול הזכרת, שמעתי את מועצת הפועלים ואת גלמן. מאיפה הבאת את זה? מה, יש סיכוי?
מהתקופה שחמישה שחקנים התאמנו.
הלו, להסתדרות תמיד היה כסף.
כן, אבל הפועל...
תקופה של ארתור ישראלוביץ.
בסדר, אבל הפועל עכשיו מקצוענית, המועצת הפועלים לא תיקח אותה.
אבל יקחו, צריך לשמור, להביא את התמונות שארתור החביא בשש קומות מתחת לאדמה. ולהתחיל לקור סחורה.
זה לא יקרה. תגיד, אופיר, יש סיכוי, הרי הבורר קבע לגבי מאור בוזגלו, שהפועל מחויבת לתת לו להתאמן, סבבה. יש סיכוי שקלינגר מתחיל להכניס אותו לעניינים? שהכל מתהפך פתאום?
קשה לי להאמין, כי גם אחרי שבוזגלו ציים, הוא התראיין, עקץ את קלינגר, היה שם המון דם רע בסוף. אני לא רואה את זה קורה, אני לא רואה, ואם יהיה כסף למשהו בהפועל תל אביב, זה לא יהיה לבוזגלו.
מה זה לא יהיה לבוזגלו? מה זה, בוזגלו באמצע בורר משפטי, ברגע שיש פסק בורר, הם לא משלמים אותו.
זה משהו אחר, אנחנו מדברים אם הוא חוזר.
היא מחויבת כרגע לתת לו מסגרת. אני מאוד הופתע, אגב, פסק בורר או לא פסק בורר, להפועל אין כסף לשלם לבוזגלו.
אז מה?
גם אם אחר הבורר יקבע את זה,
תקשיבו, אני לא יודע מי המחליף של אורנשטיין. אתה יודע, השופט איתן אורנשטיין. אבל זה יגיע לבית משפט שוב. זה שאין כסף וכל הדברים האלה, זה לא מעניין אף אחד.
מה אתה אומר, יגיעו עוד פעם לפירוק?
אם הם לא משלמים ולא עומדים בהתחייבויות, מה אתה חושב שיהיה פרימו?
הנה, אבל עכשיו הרגע הוא אמר לך שאם בוזג לא יזכה, זה גם כן יחלקו לו את זה בתשלומים.
אבל הוא לא רוצה בתשלומים, למשל.
מה זה לא רוצה? מה?
פרימו, תקשיב, יש נושא.
רגע, שנייה,
יש פסק דין, קובעים מה קורה, מגיעים להסכמים, הפסק דין לא מומש, אחד כמו מאור בוזגלו, הולך לבית משפט, מבקש למנות למועדון לפרק, מה זה מעניין אותו? תבינו, זה דברים שקורים כל יום, לא בכדורגל, בכל חברה.
אגב, אני גם מניח שיש להפועל תוכנית מגירה למצבים כאלה, למכור כמה מהשחקנים הצעירים שלה, אם זה ליידנר, רז שלמה, שי אייזן, יכול להיות שזה יגיע למצב הזה.
הם רוצים למכור, זה כמו הבדיחה של קופמן, שהוא רוצה את ג'וליה רוברטס, אני לא יודע אם היא רוצה אותו.
אבל לא שאלנו אותה.
העניין הוא שאתה יודע, כל שחקן פה מתומחר במיליון ומעלה. יכול להיות שבסוף הם ימכרו ב-300-400.
מהיום, תקשיב טוב מה אני אומר לך, מהיום שמישהו בהנהלה של הפועל תל אביב אמר, אחרי הופעה אחת של ליידנר שווה 4 מיליון יורו, אני לא אשכח את זה, מאותו יום הוא לא נתן משחק טוב אחד, תבדוק אותי.
פרימו, אני שמעתי גם 6.5. זרקו פה סכומים...
אפשר גם להגיד 47 מיליון, מה זה משנה?
900 מיליון, מה, שיעבור את מסי גם.
כן, אין בעיה, הכל אפשר. על דיבורים אין מעם.
על הכיפה. אם יגיעו למצב כזה, רק מכירת חיסול. אין משהו אחר.
למכירת חיסול, מוכרים ב-80% פחות, וצריך הרבה קונים.
נכון.
אופיר, תודה.
תודה.
תודה לכם.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מה קורה במכבי חיפה?
אתה יודע, מכבי חיפה חזרו מהמחנה אימונים, עכשיו מתחילים כבר לחשוב על המשחק, משחק הליגה מול מכבי תל אביב. יש להם עוד קצת זמן להתארגן, עוד כמעט שבועיים עד המשחק הזה. מבחינתם של מכבי חיפה הם מקווים להכשיר גם את ג'וש כהן, גם את ניקיטה רוקביצה. אפשר להיות שחקנים די משמעותיים לקראת המשחק הזה. טלב טוואטחה אמור להיות בסגל כבר למשחק הראשון הזה מול מכבי תל אביב. מחר הוא כבר צפוי לקיים אימון ראשון.
הוא כבר בחוסר משחק?
כן, תעלה בכושר משחק מבחינת, הוא היה בשגרה של אימונים. הוא היה בשגרה, הוא גם התאמן באופן, גם באופן.
אבל הוא לא שיחק.
נכון, לא שיחק, אבל אתה יודע, מבחינת מכבי חיפה, הוא התאמן, הוא גם עכשיו עשה את כל האימוני כושר עכשיו
בתקופה. סן מנחם חייב לעזוב, חייב. שלא יספרו לו סיפורים שזה מאבק.
תראה, סן מנחם לא טיפש, והוא יודע היטב שהוא יהיה מגן שני, אלא אם כן טלב יהיה ממש גרוע. אבל ההגעה של טלב לא משאירה הרבה סיכוי לסן, ומבחינת מכבי חיפה היא גם לא מוכנה לשחרר אותו כרגע, כי מבחינתם אין להם עוד מגן כאופציה, כי יאב אמור לעבור להפועל חיפה, אז הם רוצים גם מגן יותר מנוסה כמו סן.
אני אגיד לך איפה מכבי חיפה מאוד מאוד מקופחת ביחס למשחק שלה עם מכבי תל אביב. מכבי חיפה לא נותנים לה לקיים משחק אימון. מכבי תל אביב תגיע לסמי עופר אחרי קרבח, אחרי הפועל באר שבע ואחרי ויה ריאל. שלושה משחקים.
תראה, פרימו, אתה יכול להסתכל על זה, על איזה צעד שאתה רוצה. נכון שמכבי תל אביב תגיע יותר משופשפת ויותר חמה, אולי אפשר להגיד, כמו למשחק הזה. יכולים במכבי תל אביב לטעון שהם מגיעים אחרי עומס.
יש להם 30 שחקנים, עזוב, אל תגידו את המילה אופס, על כל שחקן יש שם שניים, על כל תפקיד שניים.
אבל אתה לא יכול להסתכל על זה, כי מכבי תל אביב יש לה משחק ביום חמישי, משחק ביום שבת, אחרי זה משחק ביום שני, אז מצד אחד אפשר להסתכל על זה כעל עומס.
אבל אני רואה שמכבי חיפה כן רוצה לקיים.
אני יכול להגיד לך שמבחינת מכבי חיפה, יש משחק אימון סגור ליום שני הבא נגד הפועל עכו. אבל ממתינים לראות אם באמת
סגור זה מעניין, כאילו יש סיכוי שבהרכב ישחקו שם השחקנים שאנחנו לא מכירים.
הם יבואו בהתגנבות יחידה.
בהתגנבות, כן, אנחנו לא מכירים את שרי, ואנחנו לא מכירים את הוואטחה, ובסדר, ונגד אקוד, בסדר. תמשיכו להסתיר, הכל טוב.
למה לא?
עזוב, זה שטויות, רוני, זה שטויות.
אז מה אתה רוצה לעשות?
אם התקשורת רוצה לבוא
לתנתיבה?
לא, אם התקשורת רוצה לבוא לצלם את המשחק,
התקשורת רק אתה מחזיק מנה, זה כולה צינור.
אני מדבר על אלה שמסקרים את מכבי חיפה, תגיד, אלבז,
די, מספיק עם השטויות שלך, מי סופר את זה בכלל? אני לא רואה שגרוטו מתרגש בתקשורת.
לא, גרוטו אני רואה שלא.
אז מי אתה רוצה שתרגש?
גרוטו אני רואה שלא.
יפה, אז אמא, אני עוד לא רואה שיש אישור לליגה, עם כל ההכנות וכל הדברים האלה.
אבל אבי עכשיו אמר לך
אבי אמר שיש, אני רוצה אבל לראות שזה קורה. אני עוד לא ראיתי אישור. שאני אראה אישור, אני יודע שיש.
תקשיב, ביום ראשון יש משחק מכבי תל אביב נגד באר שבע, קוף. ברגע שערוץ הספורט קבע את שעת המשחק, והמשחק מתקיים ביום ראשון בתשע בערב, וכל הזמן שם לנו פרסומות ופרומואים, אין דבר כזה פתאום לבוא ולהגיד אין משחק. תגיד מה, אנחנו מדינת אפקר?
אני מזכיר לך שביטלו משחקים בגל הראשון של הקורונה, אני כבר לא יודע באיזה גל אנחנו, ביטלו משחקים שעה לפני.
לא, בגלל שהיה קורונה.
ומה עכשיו?
אין, קורונה אין, עכשיו הממשלה החליטה שהליגה חוזרת.
אני לא יודע, שהם החליטו עכשיו, לא יודע מה יהיה בעוד שבוע. מה עוד קורה שם, אלבז?
מה יש לג'וש כהן? מה יש לשוער? מה קרה לשוער?
יש לו איזה מין מתיחה.
מה זה מין מתיחה? איפה המתיחה?
במפסע.
נו, ומה אומרים המומחים?
לא, זה משהו שאמור, הוא אמור להיות קשור למשחק מול מכבי תל אביב.
הבנתי.
אבל תראו, מכבי חיפה היה כל מיני מחשבות אולי לצרף עוד איזה שחקן להתקפה במקום ירדן שואה שעזב, כי אין למכבי חיפה את האמת יותר מדי אופציות בהתקפה.
מה עם רוקביצה אגב?
נכון, רוקביצה גם צפוי קשיר למוקק מול מכבי תל אביב. מבחינת מכבי חיפה, אם רוקביצה לא יהיה קשיר למשחק הזה, זו תהיה באמת מכה קשה מאוד לקבוצה, כי הוא באמת השחקן הכי משמעותי שיש לקבוצה הזו בחלק הקדמי, השחקן הכי חם שיש מתחילת העונה, אבל לבוא ובאמת הם בטוחים שרוקביצה גם לא יוותר מבחינתו המשחק הזה, הוא בסך הכל סובל מרגישות בברך, ומאמינים שהוא יהיה קשיר.
רגישות בברך זה משהו מאוד מאוד רחב ומורפי.
אתה יודע שעומרי כספי התחיל עם רגישות בברך? לא חלילה לא מאחל את זה לרוקביצה.
כן, אם מכבי חיפה היית חושבת שזה משהו דומה, אני מבטיח שכבר היה נוחת פה עוד איזה חלוץ.
אגב, היה חלוץ ממש בדרך, דור ג'אן, אני לא יודע, דור ג'אן החליט בסופו של דבר ללכת לשחק בפורטוגל.
נכון, נכון.
צודק.
למה לא צודק?
יש מחשבות על שחקן ישראלי אולי להביא, אבל תראה, העובדה שחלון העברות נסגר באמצע נובמבר, וכבר אחרי חודש וחצי עוד פעם יפתח חלון העברות, אז מכבי חיפה נוטים שלא לצרף עוד שחקן להתקפה. ינסו לראות איך הם מסתדרים גם עם הרכש החדש, עם עזר דוניו, גם עם רוקביצה, גם עם סתיו נחמני, לראות אם הם מסתדרים עם השחקן ההתקפה האלה, בנוסף כמובן לווילסקוט, לשרי, שחקנים האלה. ואם לא, אז בינואר יצרפו שחקן.
מה קורה בקריית שמונה, אלבז?
קריית שמונה, אתה יודע, מתאמנים. מקווים באמת שהעונה תימשך כמו שהיא התחילה, יחסית די טוב מבחינת הקבוצה. יש כל מיני, אתה יודע, אמונה שהשנה הזו קריית שמונה תהיה יותר טובה. צירפו במהלך הפגרה של הקורונה את הזר של מכבי חיפה תורה, שנראה די טוב באימונים. מעבר לזה, אתה יודע, אין איזה משהו חדש.
רגע, אחרי שאנסה חזר עם קורונה מגנה, הם כולם שליליים?
כולם שלילים.
זה איזה מזל, תראה מה זה, הוא יכול היה להדביק את כל הקבוצה, אני לא יודע...
אבל הוא לא יתאמן איתם, הוא יתאמן בנפרד, הוא עשה אימון ריצה בנפרד, הוא לא יתאמן עם שאר החלטים
לקבוצה. טוב.
יפה.
רק תרגיעו לנו את איזי, שלא יהיה עצבני, תביא לנו ניצחונות.
אתם לא רואים שהוא נעלם מהמיקרופון.
לא, עכשיו כולם נעלמו, היה שקט.
עכשיו הוא שומר על עצמו, עכשיו הוא שומר על עצמו, כמו כולם, אתה יודע, איזי לא ילד.
כן.
עכשיו הוא שומר על עצמו, אתה יודע, ולא מגיע לקריית שמונה, ולא זה, אבל אם וכאשר תיפתח הליגה, יהיה לו בטח מה לומר, אנחנו מצפים פה, פרימו.
כן, אבל אם יהיה לו מה לומר, אז כנראה שמצבו של קובי רפואה לא טוב.
קובי רפואה לא טוב.
אז בוא נרגיע. כן.
כן. בוא נראה איך תימשך הליגה מבחינת קריית שמונה.
בסדר, על הכיפק.
ביי, אלבז דש בצפת.
הרבה תודה, אלבז.
תודה, תודה.
פרימו, אתמול שוחחנו כאן עם יואב קץ, הבעלים של הפועל חיפה. יש שחקן על המדף כמו חנן ממן, שביקשת שאני אשאל אותו מה קורה. ומה שהבנתי ממנו בסייפה של הדברים, שיש לו 50 אלף פנויים.
כן, גם יש לו, שמעתי שהוא אמר שיש לו 50 אלף שקלים, אבל ברור שלעונה שלמה אתה לא יכול להביא את חנן ממן...
לא, לא, הוא דיבר על שנה קלנדרית, לא על עונה.
אוקיי, אבל לדעתי רוני, אם יהיה לחץ להביא את ממן, יש מצב שהפועל חיפה תשתחרר משחקן שניים. כי האמת הם צריכים שחקן כזה, יש להם שחקנים לא רעים, אבל אין להם שם איזה שחקן שהוא, שיכול להוביל אותם קדימה, חנן ממן, באמת אחרי הבאסה שהוא עבר בבית ירושלים, לא הלך לו שם, הפועל חיפה זה הבית שלו, אני מאמין שבסופו של דבר אולי ישחררו שחקן שניים, כי הם, יש להם עודף שחקני התקפה, סתם, יותר מדי. לא דיברנו טוב. מאז סקוטלנד, קוף.
אין מה לדבר, זה נגמר. אני מאשר לך להמשיך שקר עכשיו שאנחנו...
עוד הפעם התחלת עם המילה לשקר, הפסדנו בגלל שקר. פנדל.
הפסדנו?
תפסיק עם השטויות שלך, הפסדנו ולהגיד לי, כי לא אנחנו משחקים כיתה נגד כיתה בברנר. תפסיק עם השטויות האלה. אם כן, היה מאמן יותר אמיץ, היינו מנצחים.
אם. כל הדברים היו לפני וידועים, מתקדמים. רוזי דן, ספורט הארץ, אהלן ערב טוב. פותחים היום את ליגת האלופות. הרבה התרגשות לאלה שאוהבים לראות ערוץ קיבוץ בערוץ הספורט, של הרבה גולים ועניינים. אני עוקב אחריך בטוויטר ואתה גם מבסוט אש, אז בוא תשתף אותנו בהרגשה.
קודם כל, אתה יודע, זה הדבר האמיתי במפעלי הקבוצות, עזוב רגע יורו מונדיאל וכזה, מתחילים חודש באיחור ונכנסים ללוז מאוד 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 צפוף, כל שבוע עכשיו בעצם אנחנו היינו רגילים שליגת אלופות היא פעם בשבועיים או שלושה, יש לנו עכשיו שלושה שבועות רצופים של מחזורים ואז פגרת נבחרות ואז עוד פעם שלושה שבועות רצופים כדי להחזיר את הלוז למה שנהוג ומה שזה, כמובן הכל תלוי קורונה, אז יש לנו עכשיו בעצם אנחנו נכנסים לשלושה מחזורים רצופים תוך שלושה שבועות, תוך שבועיים. זה לוז מטורף. מתחילים עם מפגש מאוד מאוד פיקנטי. יובנטוס נגד שחטר, נגד דינמו קייב, כשדינמו קייב מאמן אותה האיש שאלה את פירלו בברשה לפני 25 שנה, נתן לו את הבחורה
שפצ'נקו.
הלו?
אתה מדבר על שפצ'נקו?
כן, כן.
לא, כי אתה... על מי אתה מתכוון?
מירצ'ה לוצ'סקו.
על לוצ'סקו, אוקיי.
לוצ'סקו היה מאמן של ברשה, אחרי זה גם אימן את פירלו באינטר, אבל הוא נתן לו את ה... הוא גילה בעצם את פירלו בברשה בנוער, עשה ממנו את השחקן שלא רק הוא, ועכשיו הם נפגשים שוב, זה סגירת מעגל יפה מאוד. המשחק המעניין ביותר, אולי המשחק המרכזי של הערב בפריז, פריז סן ז'רמן, הפיינליסטית של העונה שעברה, מארחת את מנצ'סטר יונייטד, בשנה... לפני שנתיים זה המשחק שעם ניצחון 3-1 בזמן פציעות העלה את יונייטד על חשבון סן ז'רמן ונתן לסולשיאר, הפך אותו ממאמן זמני למאמן קבוע. נראה היה שמנצ'סטר יונייטד בסוף עונה שעברה הופכת, חוזרת להיות קבוצה טובה, קבוצה ש... אמורה לחזור להיות
עד המשחק האחרון שהם נתנו 4 לניוקאסל, הם לא היו טובים.
לא, אז אני אומר, עזוב את המשחק האחרון, 10 דקות האחרונות שניצחו את ניוקאסל בזכות 3 שערים, ב-8 דקות האחרונות מנצ'סטר יונייטד לא טובה, ראינו את זה ב-6-1 נגד טוטנהאם, ראינו את זה בהפסד לקריסטל פאלאס. יש כל מיני דיבורים שברונו פרננדז, אולי הכוכב שלה, יצא לא בשמו נגד סולשיאר, אמר שהוא לא מספיק, הוא לא מספיק טוב לקחת קבוצה כזאת, הוא כמובן הכחיש. שאלה גדולה לאיפה מנצ'סטר יונייטד תלך, שסן ז'רמן, יונייטד אגב עדיין בלי קוואני, אין את המשחק של שכולם רצו לראות, קוואני נגד האקסיט, קוואני עוד חולה, אבל משחק מעניין עם הרבה דימריה שהיה ביונייטד במשחק סן ז'רמן ואנדר הררה וכולי, אבל מעניין מאוד לראות מה הכושר האמיתי של סן ז'רמן, שאחרי התחלה לא טובה בצרפת דורסת כשמה כמובן את הליגה, מול קבוצה כמו יונייטד. פה אנחנו נראה את הרמות האמיתיות, עם כל הכבוד למשחקים נגד ניוקאסל ונגד כל מיני קבוצות דרג ב' בצרפת.
תגיד אוזי, אני רואה את ברצלונה בשבועות האחרונים, זה רע מאוד, אני לא האמנתי עד כמה רע, אתה יודע מה, מעבר לרע, עושה לי רושם שגם מסי בקושי רוצה לשחק, אין, זה משהו נורא משקו, רוצה לשאול אותך, אם ליגת האלופות זה ישתנה, היום פרנץ ורוש בבית, אני לא יודע, אתה רואה את זה שונה?
אני חושב שצריך לזכור, נכון, ברצלונה לא נראה טוב, גם ריאל מדריד לא נראה טוב, ובברצלונה התחלף מאמן, ובברצלונה היה בלגן עצום בקיץ, ומסי כמובן כמעט עזב וכולי, והנהלה היא בעייתית. תסתכל על ריאל מדריד, ששם ההנהלה יציבה, וזה אותו מאמן, ופחות או יותר אותו סגל שחקנים, וגם היא נראית לא טוב. זאת אומרת, לפעמים, אתה יודע, הייתה עונה מאוד מוזרה ומשונה, שהופסקה באמצע ונגמרה רק באוגוסט, והיא מתחילה מחדש. קצת מוקדם, אני חושב, לשפוט לגבי קומן ולגבי ברצלונה. ליגת אלופות, זה המטרה המרכזית של מסי, זה ברור. אנחנו השנה, אם ברצלונה לא לוקחת, או אם זה שנה שישית ברצפות שהיא לא...
איזה לוקחת? תגיד לי, איזה לוקחת אותה? אתה רואה שהיא חטף יותר טובה ממנה.
אני אומר, אתה שואל על ליגת האלופות, אני אומר שבבחינת מסי, עוד אליפות בספרד, פחות אליפות בספרד, כמובן שזה חשוב, אבל ליגת האלופות היא הדבר הכי חשוב העונה. תשמע, במשחק נגד פרנץ ורוש, עם כל הכבוד להונגרים שחוזרים אחרי 25 שנה, זה לא אינדיקציה. יש לך, אני מקווה שהם ייפגשו, אני מקווה שרונלדו יחזור מהבידוד של הקורונה, אבל יש לך את ברטה נגד יובה. אנחנו רק בהתחלה, אני חושב שבאמת תחילת העונה, גם בגלל הפגרה המשונה וגם בגלל חלון העברות הארוך וכל מיני דברים כאלה, אנחנו נכנסים, צריך לראות עוד כמה מחזורים ועוד כמה שבועות איפה הקבוצות עומדות.
עזוב, ליגת האלופות מתחילה משמי נגמר, אנחנו יודעים את זה, כל זה, עכשיו זה, עכשיו זה מסטיק.
ברצלונה 13 שנה רצוף, טובה, לא טובה, 13 שנה רצוף, זוכה במקום הראשון בבית שלה.
עכשיו זה לא בטוח שזה יקרה.
בשלב הבתים, כל שנה אומרים את זה, בשנים האחרונות, אבל עזוב, גם אם היא לא תזכה, תראי, ריאל מדריד, גם, טובה, לא טובה, 23 שנים רצוף היא עולה מהבתים. 23 שנים רצוף. ברצלונה לא הרבה פחות מזה. אז בסופו של דבר, מה שאתה אומר זה נכון. כל עוד אנחנו בשיטה הנוכחית, ומדברים עכשיו על לשנות אותה מעוד 4 שנים, נראה.
אבל, מה זו הליגה הזו באמת, אוזי? מה זו הליגה הזו?
מה עכשיו תספר לנו על הליגה החדשה שחולמים עליה?
יונייטד, ליברפול.
יש שני דברים שונים. מצד אחד, יש איזה רעיון של וופה להגדיל את ליגת האלופות ל-36 קבוצות מעוד 3 או 4 עונות, ואז לעשות את זה גם בשיטה אחרת, בתים של 6, יותר משחקים בין הגדולות וגם יותר קבוצות, ככה שגם הגדולות ייהנו וגם הקטנות לא ייפגעו מבחינת מספר קבוצות. ויש רעיון אחר שטוענים שהוא בחסות פיפה, על הגב של וופה, לעשות מין סופר ליגה אירופית, מה שבאמת, מה שתמיד הקבוצות הגדולות רצו, ווופה התנגדה.
G14.
זה כבר לא יודע, אבל לקחת 18 קבוצות, לעשות סוג של יורוליג בעצם.
בלי קשר לצ'מפיונס ליגו.
זה במקום. זה יהיה במקום.
אבל אם יעיפו אותם מוופה את כל הקבוצות.
אנחנו הולכים למנך, תראה, זה קצת דומה למה שהיה דיבור שגבה תוך כמה ימים, שהקבוצות האנגליות הגדולות, למרות שהן חתומות על הסכמים עם ההתאחדות וכו', שהפרמייר ליג ממשיכה עליה, פתאום רצו ששש הגדולות יהיה להם יותר כוח, יש פה כל הזמן, הרי ליגת האלופות, גביע האלופות הישן שונה לליגת האלופות, וכל פעם הוסיפו קבוצות לליגות הגדולות, הכל זה מאבק בין הכסף והכוח של הגדולות לבין הכדורגל כמו שאנחנו מכירים אותו מילדותנו, שכולם שווים או אמורים להיות שווים ולכל אחד יש סיכוי שווה. אבל מה לעשות שככל שהזמן עובר והכסף משחית והכוח משחית, אז זה מה שקורה. זה בסופו של דבר יהיה סוג של יורוליג, אם זה יקרה עוד 3 שנים או עוד 5 שנים, ואם יהיה בזה, אם יהיו בזה, אם יורפה תהיה חלק מזה, או שתהיה ליגה פרטית סטייל יורוליג.
ומה יעשו השאר?
השאר יעשו מה שעושים כל הפלבאים ברחבי העולם, ילקטו פירורים.
כן, או שיחפשו מישהו בדובאי, רוני. היום יש שם כסף, מחפשים בדובאי כסף.
אז הליגה תתקיים בדובאי.
אני יודע, יביאו מיליארדרים, במקום להצליח על המגרש, יביאו מיליארדר. זה דבר חדש.
ונראה לך אוזי שעם כל הלחץ של המועדונים באמת הגדולים שמביאים את כל הכסף לוופה, זה יעמוד ברמת המדינות? זאת אומרת, בכל זאת, זה ארגון חזק
ועשיר. זה גם שאלה טובה, כי בסופו של דבר, תראה, מה שקורה באנגליה למשל, להתאחדות, הרי הפרמייר ליג עשתה מיתוג מחדש, וכאילו התנתקה מההתאחדות האנגלית, ויש מנהלת ליגה שהיא ממש עצמאית, אבל להתאחדות האנגלית יש מה שנקרא מניית זהב, קצת כמו שהממשלה יש באלעל. היא לא יכולה, זאת אומרת, הפרמייר ליג לא יכולה להתחיל להחליט על דעת עצמה מה שהיא רוצה, וזה אותו דבר עם הקבוצות, תיאורטית, עם ליברפול, מנצ'סטר יונייטד, או ברצלונה, או ריאל, יגידו, אנחנו לא רוצות, אנחנו רוצות ליגה משלנו, וזה, הן יכולות להיות מסולקות, מגורשות, יהיה פה מאבק כוחות, אבל שוב, הדבר הזה קיים מסוף שנות ה-80, ברלוסקוני היה אבי הרעיון שבגללו התחילו בתחילת שנות ה-90.
עוזי, אבל לדעתך צריך לבטל ליגות מקומיות, עם כל הכבוד ליונייטד וליברפול מפה וברסה.
תקשיב,
אין כמו ליגה מקומית.
הליגה המקומית זה הלחם והחימה.
איזה שאלה?
לא יעזור.
הנה מכבי תל אביב וכדורסל.
בסופו של דבר, רוב אוהדי הכדורגל בעולם, אם אתה לוקח את עדיין יש יותר אוהדים לסמפדוריה ופיורנטינה ונפולי ופירוג'ה וכולי וכולי, קח את מאשר ליובה הגדולה, ואותו דבר באנגליה. הליגות המקומיות, מזה מתחיל הכדורגל. אם זה לא מתקיים, אז לא שווה שום דבר אחר.
ולכן זה לא יקרה, כי לא נבטל את הליגות המקומיות.
אני מקווה שאתה צודק, אבל אני לא בטוח. אתה יודע, כסף מעבר עיני צדיקים, ואלה לא כל כך צדיקים.
כן.
טוב, עוזי, הסכלת אותנו, אבל בוא נקווה שזה יידחק קצת, כי באמת
בוא נראה מה
הקורונה מכתיבה
את
איך קוראים לליגה הזאת שדיברנו עליה? קונפרנס, נכון? הליגה השלישית שתיפתח שנה הבאה.
זה גם זה משהו טיפשי, אתה שואל אותי שאלו.
למה? גביע אירופה למחזיקות גביע לשעבר.
למה ביטלת גביע אירופה? גביע אירופה למחזיקות, שאגב, נחשב בזמנו המפעל השני בחשיבותו לפני וופה, היה לו קסם, זה היה קבוצה ממדינה, מחזיקת גביע, אתה יודע, היא לא תמיד הקבוצה השנייה או השלישית הכי טובה, אבל היא עשתה משהו, אתה עכשיו עושה משהו, למה ביטלת את ההוא כדי לעשות משהו שהוא עוד סוג של גביע טוטו, זה שוב לזרוק את הקטנות, הנציגות מישראל יהיו חוץ מהאלופה,
רק האלופה,
יהיו ישר שמה, זה שוב להגיד יש שווים ושווים פחות.
אנחנו מדברים גם על כסף ושוכחים דבר אחד, שמנועי הצמיחה כיום בלי קהל, זה הנתחים מהאימורים וזכויות שידור, אין דברים אחרים.
נכון.
אין שום קטע מיתוגי שיכול להיכנס לקופה. אנחנו לא יודעים מה יהיה המצב אחרי הקורונה.
בסופו של דבר, אם יש משחק עכשיו של הפועל באר שבע או בני יהודה נגד פילזן בליגה האירופית השנייה, בקונפרנס וזה, תכלס, זה באמת, עזוב מה אמרים, זה לא מעניין אף אחד חוץ מאוד, יש את הקבוצות.
בדיוק. לכן אני רוצה להגיד לך, לסיום, שאיזה משחק שלא יהיה, תמיד יעניין אותי נתניה כפר סבא לפני.
טוב, ובזה נסיים.
בסדר.
על הכיף, אקוזי, המון תודה.
ביי.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
טוב, נמשיך עם הדברים והפרשנות של אוזי. אנחנו כמובן משחקי ליגת אלופות, ערב פותח. נתחיל עם משחק מסקרן, דינמו קייב מול יובנטוס. דינמו קייב מערכת את המשחק הזה, ויובנטוס כאמור ללא רונלדו, כנראה יחזור במשחק מול ברצלונה. ניצחון ביתי של דינמו קייב 4.50, תיקו 3.25, וניצחון חוץ של האיטלקים 1.55. יובנטוס פייבוריטית גם ללא רונלדו, ורק נזכיר שהפעם האחרונה שיובנטוס זכתה בליגת האלופות הייתה אי שם ב-1996. פרימו,
מאחר שהווינר הכי גדול שלהם לא משחק, אני אלך על הפתעה גדולה, אני אלך על דינמו קייב.
ניצחון, זה בהחלט הפתעה, גם לפי הווינר 4.50 קוף. איפה אתה עומד באימור הזה?
איקס.
בקיצור, אף אחד לא הולך על יובנטוס.
לך אתה.
מעניין. לקחתי, יאללה, משולש. משחק נוסף, צ'לסי מול סביליה. שימו לב לצ'לסי, קבוצה לא ממש יציבה, מבקיעה בצרורות, אבל גם סופגת לא מעט. משחק אחרון לדוגמה, 3-3 מול סאוטהמפטון. וסביליה, קבוצה חזקה, שאנחנו יודעים שבליגה האירופית היא בלתי מנוצחת. מעניין איך
מעניין אם היא תהיה גם סוף שחור, גם בליגה הספרדית וגם פה.
בדיוק, מעניין איך היא תתפקד בליגת האלופות. ניצחון ביתי של צ'לסי 1.75, תיקו 3.10, וניצחון חוץ של הספרדים 3.50. קוף, צ'לסי פייבוריטית גם לדעתך?
איקס.
איקס. מקווה שפעם אחת תיתן לי משהו חוץ מ-איקס. שתהיה יעיד שיש לך איזשהו עניין בנעשה בדבר.
לא, כי יש לו אבל מזל שיש תוצאה כזאת.
אני הרגע אמרתי לך...
נכון, נתת לי פרשנות לסביליה, כן, זה היה עמוק, בלי קשר לאוכל, אתה צודק. כן, כן, זה היה עניין.
לא, יש אוכל טוב בסביליה.
אני ידעתי שנגיע לשם.
אני, נכון, הוא צודק. אני אוהב מאוד את סביליה באירופה, אני הולך שתיים.
ניצחון חוץ של סביליה. טוב, אני גם הפעם יש לי משולש ואני אלך על ניצחון ביתי של צ'לסי. והמשחק האחרון לפינה הזאת, זנית סט פטרסבורג מול קלאב רוש. גם פה, שימו לב, הביתית היא הפייבוריטית. אני לא בטוח מבחינת היחסים מדוע הפייבוריטית כל כך ברורה. ניצחון ביתי של זנית 1.55, תיקו 3.50, וניצחון חוץ של קלאב רוש 4.05. פרימו, יחסית קבוצות די שקולות.
כן, אבל כנראה מומחי
הווינר... הולכים פה על הביתיות, למרות שאין בדיוק ביתיות ללא קהל.
אני אגיד לך, אני בטוח שמומחי הווינר יודעים יותר מאיתנו, שזה הם עשו את את היחסים האלה, אבל אני, באמת, אני, בצער אני אומר לך את זה, אני כל כך לא מחזיק מהליגה הבלגית, אני אומר שהזנית ינצחו.
קוף. כנל. גם כן, גם הולך עם זנית. טוב, אני הולך על תיקו במשחק הזה, ובפינה הבאה, המשחק של הערב, לדעתי, פריס סן ז'רמן מול יונייטד, וניקח עוד משחקים נוספים, ועכשיו דיווח תנועה עם יניב.
חזרנו, אהלן וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
איגוד הכדורסל מודיע שאחרי מאבק עיקש שכלל באמת לחימה בשטח בנוי ויעד מבוצר, הם הצליחו להכניע את משרד הבריאות, וליגת הנשים השנייה חוזרת גם היא לאימונים לקראת חידוש או פתיחת משחקי הליגה. אתה יודע, הם תיארו את זה באמת בתור הישג שחבל על הזמן. אבל מחר דרך אגב.
ההישג הכי גדול מהצליחת התעלה, אני חושב, לא?
ברור, בטח, אתה יודע מה. עכשיו אנחנו רואים גם את שעת נעילה, זה לא מתחרה עם ההישגים הזה. לא מתחרה. אבל מחר יש באמת ישיבה של הוועדה למעמד האישה בכנסת על ספורט הנשים. הייתי אומר עכשיו ביטול תורה וחבל על הזמן, אבל בואו נראה מה יהיה. בואו נעבור למכבי תל אביב על חימקי, מה קורה איתה?
כן, אז מה קורה עם מכבי או מה קורה עם חימקי? זאת השאלה.
מה קורה עם חימקי בפסידה להסתנה בבטב?
חימקי אומנם במאזן 0-4, אבל עם כוכבית בוהקת ליד, אדום בוהק, כי היא שיחקה אולי הנפגעת הכי גדולה של מגפת הקורונה עכשיו העונה, שיחקה עם סגל מאוד מאוד חלקי בכל המשחקים, ולכן המאזן שלה נראה כמו שהוא נראה. אבל יש עכשיו לחץ מאוד מאוד גדול בקבוצה הזאת, כי דווקא, אתה יודע, כשאתה מחכה לזה לכל השחקנים שיחזרו, אתה בטוח שברגע שהם יגיעו, הבעיות ייפטרו. אז אתמול חימקי שיחקה בליגת הווטב בבית נגד אסטנה הקזחית, עם אלכסי שווד, שאומנם לא היה חולה בקורונה, אבל היה פצוע, ועם ג'ורדן מיקי ויאני סטימה, והפסידה בבית, פיגרה ב-15, חזרה כבר להוביל, והצליחה איכשהו להפסיד, והלחץ...
שווד זה בשורות טובות למכבי.
כן, האמת שכן.
שואל הפרקט זה יופי.
כן, אז הנה, אז אתמול זו הייתה הופעה שוודית טיפוסית, 2-11-3, אבל גם 12 אסיסטים, והוא קלע את שתי השלשות שהחזירו את הקבוצה למשחק, ובסוף הם הפסידו. אז כן, יש שם לחץ לקראת מכבי, אבל עם הרבה הרבה יותר כלים ממה שראינו, ואני חושב שזה בעצם המבחן של המאמן קורטינייטיס, כי בהדרם של שווד ואחרים, חימקי הצליחה להביא כמה שחקנים שבדרך כלל אנחנו לא שומעים עליהם, סלש לא מכירים אותם אפילו בראשם הרכז סלאבה זייצב, שחקן של שתי נקודות למשחק בעיתות שגרה, שפתאום הפך לאיזה מפלצת עם 16-17 נקודות בכל ערב, באחוזים מאוד גבוהים, נראה איך הוא יתפקד עכשיו כששווד שם היה נושף לו על המשבצת.
טוב, עכשיו בוא נדבר על
איזה... אמרת שחימקי בלחץ, ומה, מכבי לא לחץ? גם מכבי בלחץ.
מכבי, קודם כל מכבי תמיד בלחץ, וזה בטח לא קל להכין קבוצה ליריבה שאתה לא באמת יודע איך היא תשחק, אז אנחנו יכולים לצחוק על זה שחימקי זה רק שווד, אבל בכל זאת השנה התחזקה ויש לה כמה כלים לידו, ואין שום דרך בעצם, כמעט אין שום דרך לדעת איך חימקי תשחק, כי היא עוד לא שיחקה בהרכב מלא העונה, וברור שאחרי ההפסדים במחזור הכפול מכבי צריכה לספק כדורסל יותר טוב ולהביא תוצאות.
אני רוצה להגיד רגע משהו לך ולקופמן, כי אתם מומחי כדורסל ואתם מדברים ואתם יודעים מה קורה וזה, תשמע,
אני לא מומחה לכלום.
תשמע, אנחנו רואים משחק כדורסל, אוקיי, אני אומר לך, יש רעיונות עם המאמן ועם שחקנים וסטטיסטיקות והגנה והתקפה. חבר'ה, מי שרואה כדורסל, אדיוט כמוני, אם ווילביקין לא משחק טוב, מכבי תל אביב זה קבוצה ברמה של גליל. חבר'ה, אל תטעו. זה אין, אי אפשר של... אם הוא לוקח את הכדור ומתחיל לצלוף, אז מכבי במשחק. ואם הוא לא צולף, אז אל תספרו לי את כל הסיפורים האלה של מכבי, של סטטיסטיקות והגנה והתקפה, ובנדר ולא בנדר. אם הוא לא טוב, אין מכבי.
וזה מה שהופך את מכבי לכל כך פגיעה וכל כך בעייתית העונה, כי בעצם היא חזרה שנתיים אחורה, ואני מסכים איתך, כי ברגע שווילבקין הוא הרכז של מכבי, אז הכל הולך דרכו והכל הולך לפי היכולת שלו, לפי המצב רוח שלו, והוא פחות, הוא עדיין לא נמצא אולי בלבל של הגארדים הבאמת גדולים באירופה, הוא אולי צעד אחד מאחורי, אם זה שיין לארקין, או אפילו מייק ג'יילס, שהם בסופו של דבר תמיד מספקים את התוצרת שלהם, ווילבקין יש ימים כאלה וימים כאלה, וזה היה הסוד של מכבי בעונה שעברה, לפחות בחלק הראשון, כשהיה לה את נייט וולטרס, שהוא לא הרכז הכי גדול באירופה, אבל הוא באמת התאים בדיוק למשבצת הזאת, של לשחק ליד ווילבקין, וליטוי ממנו את כל העניין הזה של ניהול המשחק, והכנסת השחקנים האחרים לעניינים. עכשיו יש את קריס ג'ון, שהיה מצוין במשחק הראשון, וקצת נעלה מאז, ואני חושב שסרופולוס צריך להכניס אותו לעניינים, כי אין לו ברירה. אין לו עדיין את דיברטולומאו, אין לו גם את קספי, שאומנם לא רכז, אבל
אין לו גם את זוס, אין לו גם את זוס שהוא פצוע, אין לו שחקני הגנה, לא בקו הראשון, לא בקו השני.
זוסמן חסר גם בקטע של צעות שחקן עם איזושהי אחריות בהתקפה, וגם בפן ההגנתי, תשימו לב שבכל משחק ומשחק מכבי חוטפת מאיזשהו שחקן בקבוצה היריבה, אם זה בעמדת הגארד או בעמדת הפורד, לפחות 4-3 באחוזים מטורפים, זה חוזר עצמו משחק אחרי משחק אחרי משחק, וה-12-16 נקודות האלה מאוד משמעותיות.
תגיד, אנחנו דיבר, הזכרת את קספי, הוא הודיע שהשבוע הוא חוזר לאימונים, אחרי שבאמת עבר תקופת החלמה מאוד מאוד קשה, נהדר במגרשים 11 חודשים, כולל ניתוח כמובן, בברך, הציפיות, כפי שהוא מדבר, אז הוא חודש של אימונים והוא קשיר למשחק. מה אומרים מכבי?
כן, מסמנים את המשחק מול הנדולו אפס בחודש הבא, כמשחק שבו קסטי אמור לחזור. להגיד לך שמכבי יושבת עכשיו ומחכה שקסטי ישוב לפעילות ויחזור לעצמו ויהיה המנהיג של הקבוצה כמו שהוא היה בחודש הראשון של העונה שעברה, אני לא חושב שהם שם, ואני חושב שהם צריכים להיות שם, כי גם אם הוא יצליח לשמור על כשירות לאורך זמן, וכמובן יצטרכו להכניס אותו בהדרגה, והוא יהיה שם בשביל הקבוצה, מכאן ועד לבנות סביב זה את כל העונה הזאת תהיה טעות, וזה לא, זה לא יהיה חכם במיוחד. אם זה יקרה, הלוואי, אבל הם לא, הם לא ברמה של לבנות על זה.
אתם חושבים שבנדר הוא שחקן ראוי ליורוליג?
אני חייב להגיד שאני לא מצליח להבין, ומומחי כדורסל גדולים וטובים מכולנו בחרו בו במקום מאוד גבוה בדראף. אני לא מצליח להבין מה מוצאים בשחקן הזה. מצטער, זה...
עם כאלה נתונים, עם כאלה נתונים שהוא מגיע למגרש, אתה יודע, יש ציפיות, לא מסתובבים יותר מדי אנשים, 2-13, 2-15, לא מדדתי אותו.
בסדר, רוני, זה כמו שתגיד על מישהו שראית שבועט מאוד חזק ברגל ימין, והוא צריך שרק כדורגל.
לא.
יש אלף מרכיבים.
יש שחקנים, בעיקר גבוהים, שהם לייט בלומרס. אתה מבין, ב-NBA ראו שהוא לא יכול להיות ארבע, בטח לא ארבע הגנתי, וגם הקליעה שלו לא משהו באמת של 40% ומעלה מחוץ לקשר, אז הוא שיחק חמש. אבל באירופה הוא לא יכול לשחק חמש.
נכון. אני מניח שפה ושם עוד יהיו לו משחקים טובים, אפילו העונה ביורוליג, ככל שהוא יישאר. אנחנו יודעים שיש לו חודש, שלושה חודשים, ולא יודעים מה יהיה המשך. אבל הוא גם לא מה שמכבי תל אביב צריכה לצידו של ז'יז'יץ' ולצידו של אוטלו אנטר. ואם הם יכולים איכשהו עוד להחזיר את הגגל לאחור ולהחזיר את AC, שבעיקר ייתן להם את הממד ההגנתי שכל כך חסר להם שם,
על AC אי אפשר לדבר, כי באמת AC קודם כל עדיין פצוע, אוקיי, בברך, ואף אחד לא יודע עד כמה הפציעה הזאת חמורה ומסכנת את העונה הזו בטח. אני מזכיר לך את טריק בלק, הם אכלו כבר את ריה המכבי שנה שעברה, בעונה שעברה עם טריק בלק, על אותו קטע שהוא הלך בבריכה להנעתו בשיקגו שם, במרכז לשיקום, והיה מבסוט חלס עד שמכבי נאלצה לקצר איתו את ההתקשרות. כולם רוצים את אייסי בקבוצה, זה בטוח, אבל הוא לא קשיר. אז לדבר על שחקן שלא קשיר, אני לא מבין בדיוק מה העניין. נכון שיש לו תכונה וכולם אוהבים אותו.
אז ההחתמה של בנדר באמת הייתה ברגע האחרון, ואולי זה בבחינת עדיף מכלום, אבל זה לא הפתרון לבעיות של מכבי, והבעיות
האלה לא יכולות לחלוף בזמן הקרוב. השאלה שלי היא באמת לנוכח מיעוטם של שחקני הגנה, יאניס באמת ינסה אזוריות כל רגע שזיזיץ' או בנדר נמצא על הפרקט, כי באמת שהם פותחים ידיים זה משהו, כן? זה כמו מניפה. בינתיים אני לא רואה את זה.
נכון, הוא צריך לעשות התאמות, וזה אגב בשונה מהעונה שעברה, גם בעונה שעברה לא היו לו סטופרים הגנתיים, וזה מה שהיה כל כך מדהים בכדורסל שמכבי שיחקה בעונה שעברה, אולי חוץ מזוסמן.
היה לו את אבדיה, היה לו את זוסמן, היה לו דיברטולומי עוד הפציעה, היה לו את קספי עד הפציעה.
אבל עזור עד הפציעה, בוא נדבר על החצית השנייה של העונה, כשמכבי באמת כבר התחילה להתקבע שם בצמרת של היורוליג, וראינו אותה מפרקת את היריבות שלה בצד ההגנתי, ואולי הופכת, אולי חוץ בוא נשאיר את ריאל מדריד בצד, חוץ מריאל, אני חושב שמכבי הייתה בהרבה מדדים קבוצת ההגנה הכי טובה ביורוליג, בלי סטופרים שאתה אומר, אוקיי, זה בולדוג, אני שם אותו וזהו. והוא יצטרך איכשהו לרבע את המעגל הזה ולמצוא את הדרך, כי מה שקורה עד עכשיו זה לא כדורסל של סרופולוס, וזה לא יכול להוביל את מכבי תל אביב בשום מקום.
יפה, פרימו שכנע אותך?
כן, שכנע אותי, אבל מכבי זה... לא ציפיתי לראות את מכבי כזאת, היא חלשה מאוד, אני אומר לך, ארלה.
לא הייתה להכנה.
שמה, זה...
אבל לא הייתה להכנה, פרימו.
אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, רוני וארלה, ראיתי את המשחק עם ביירן מינכן, כל המשחק ביירן הייתה, נתנה לי הרגשה יותר טובה ממכבי.
ביירן בינתיים מפרק את הליגה, כי עשתה הכנה טובה.
כן, ואז 7 שניות לסיום, וויל בי קין, רסקין צועק, ווינר שוט. ומה מסתבר? שיש שחקנים לא פחות טובים מווילבקין שהם נותנים את הווינר שוט. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר שביירן ניצחה בצדק, עם כל זה שהתבאסתי שמכבי הפסידה, אחרי ווילבקין, השבע שניות לסוף, הגיע להם השלשה הזאת. ומכבי תל אביב, אם לא יכולה להתמודד, שווה עם ביירן מינכן, לא דיברתי פה לא על ריאל ולא ברצלונה, אני חושב שמכבי בבעיה, הרלה.
אבל ראית את ביירן השבוע? חוזרת מפיגור, נדמה לי 22
מעלה? נכון,
28.
לא, 22, נגד הטורקים.
אתה מבין?
נגד הטורקים, 22, כן.
כן, אז היא באיזשהו מקום היא נראית אחרת, אוקיי?
אגב, גם ביירן, בואו נזכיר את זה, זה חשוב. ביירן, בדומה למכבי, עוד לא התחילה לשחק בליגה, כי גם הליגה הגרמנית עוד לא התחילה.
אבל היא עשתה איזה טורניר הכנה, מה שמכבי לא עשתה.
כן, אבל מצד שני, מכבי יש לה המשכיות מאוד מאוד משמעותית מעונה שעברה, מהמאמן ועד רוב השחקנים. ביירן עברה מהפכה מוחלטת, רינקיירי לא היה שם שנה שעברה, והזרים לא היו שם שנה שעברה. אז יש נסיבות, הנסיבות של ביירן לא בדיוק מקלות עם מכבי, בוא נגיד ככה.
כן. הרלה, המון תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
תומר לוי, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, מה העניינים?
מכבי תל אביב, אנחנו יומיים לפני קרבח.
בלי המאמן?
בלי המאמן, אבל זה לא רק הבעיה היחידה, אני חושב. למעשה, מאז דינמו ברסט, שזה מעל חודש ימים, אין סגל מלא למכבי תל אביב. בהתחלה זה היה בגלל הקורונה, אחר כך בגלל הנבחרת, וגם עכשיו, בימים האחרונים, צריך לזכור שכל חמש שחקני הנבחרת, שזה גולסה, טיבי, ייני, מאור קנדיל ועדן קרצב, מתאמנים בקפסולה נבחרת.
עם אילון אלמוג. עם אילון אלמוג שחזר מהצעירה.
היה עם הצעירה והוא כבר קיבל אישור לחזור.
יופי.
אבל כל החמישה האלה לא מתאמנים עדיין עם הקבוצה, וגם היום לא עורכים את האימון עם הקבוצה.
אז הם לא יפתחו ביום חמישי כל החמישה?
אני לא יודע מה להגיד לך, זה בדיוק השאלה, כי הוא לא מתרגל הרכב. הוא לא יכול לתרגל הרכב כי אין לו את כל הסגל, למעשה. כבר חודש ושבוע אין לו את כל הסגל. רק מחר במידה וכל התוצאות של הבדיקה שערו הבוקר יהיו שליליות, למעשה יהיה לו אימון אחד לפני המשחק, לתרגל הרכב עם הסגל המלא של מכבי תל אביב.
תומר, הגיעו שני זרים חדשים, בלם וחלוץ, עד כמה שהבנתי משיחות שלי משחקנים, אז הם יודעים להגיד שהבלם הוא טוב, כמובן ממה שהם רואים באימונים בקריית שלום, לא שמעתי את זה על החלוץ.
תראה, החלוץ הגיע בכושר פחות טוב, והוא לא אמור לפתוח בכל מקרה לדעתי במשחק ביום חמישי. להגיד לך שאפשר להתרשם משניהם יותר מדי כשאתה מתאמן עם סגל חלקי, בלי משחקי אימון, בלי כלום, אני לא יודע. אבל ברור שהבלם מגיע עם רזומה טוב מהליגה השנייה בספרד, ולכן גם הוא אמור לפתוח בהרכב לדעתי, וגם הוא נמצא בכושר יותר טוב. אני חושב שצריך לראות אותם קצת במשחקים, לפני שנדע באמת להגיד עליהם פרימו, עד כמה הם טובים או עד כמה הם לא טובים.
יש לנו עכשיו הזדמנות, תומר, בתוך כמה יש לנו ראשון חמישי?
יש לך ככה, יש לך יום חמישי קרבח בבית, יש לך אחר כך ביום ראשון מכבי תל אביב נגד באר שבע, אחר כך לדעתי מכבי תל אביב בחמישי יוצאת לויה ריאל.
נכון.
ואחר כך כמובן המשחק של מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
ביום שני. זאת אומרת, ב-11 כן. יום, ארבעה משחקים, צריך לומר שלארבעה משחקים תותחים, שתי קבוצות נכון. על בליגת העל שלנו, גם באר שבע, גם חיפה, כמובן אירופה, נקבל פה אחרי ארבעה משחקים האלה, פחות או יותר צורה, מי זאת מכבי תל אביב השנה?
כן, אני מסכים איתך, אבל אני מזכיר לך גם שהיא מקבלת שני משחקים בליגה, אולי מהקשים שיש, באר שבע ומכבי חיפה, שהיא כבר בפער של 5 נקודות ממכבי חיפה, והיא צריכה לסגור את הפער הזה, וזה שני משחקים שאתה יודע, לא פשוט לסגור עם שני משחקים כאלה פער של 5 נקודות.
לדעתי מכבי תל אביב קבוצה יותר חזקה. השאלה היא כמובן איך יארגן המאמן את הסגל ואת ההרכב, כי אני חושב שיש להם סגל מבחינת באר שבע ומכבי חיפה, הם באמת יש להם על כל, על כל תפקיד שני שחקנים.
כן, אבל עוד פעם, גם במכבי תל אביב שחקנים לא התאמנו תקופות ארוכות בגלל הקורונה, ולדעתי לא כולם נמצאים שם באותו קו מבחינת הכושר הגופני ומבחינת הכושר משחק. חלק שיחקו בנבחרות, חלק לא שיחקו בכלל מעל חודש, צריך לזכור. חלק שיחקו רק נגד רדבול זלצבורג. זאת אומרת, לאורך כל החודש האחרון היו שחקנים ששיחקו והיו שחקנים שלא התאמנו והתהפך ועוד חולי קורונה. ככה שקשה מאוד לדעת מי הגיע לישורת האחרונה לקראת המשחק מחר ביום חמישי בכושר מלא. אבל בגלל שיש לך, כמו שאמרת, ארבעה משחקים ב-11 יום, אז ברור שכולם יצטרכו להיכנס מהר מאוד לעניינים.
תומר, אני יודע שאתה גם מתעניין ועוסק ביום יום בענייני המנהלת, תסביר לי, המשחק שהיום היה אמור להיערך משחק אימון, נתניה מכבי פתח תקווה, דיברנו גם עם אבי לוזון, מבחינת מנהלת הליגה, אם היה מתקיים המשחק, מה זה היה אומר?
זה היה מסבך את מנהלת הליגה מול משרד הבריאות, כי משרד הבריאות כרגע לא מאשר משחקי אימון. אגב, יש התנהלות ממש בשעות האלה על מנת לנסות ולשנות את ההחלטה. איך הדוגמה, מחר יש בבוקר, אמור להיות משחק אימון בין ביתר ירושלים להפועל כפר סבא, נכון לעכשיו? עדיין לא הודיעו לשחקנים של ביתר שהמשחק הזה בוטל. במנהלת מקווים מאוד שעד מחר בבוקר אין ניתן לקבל את האישור כן לקיים את המשחקי אימון האלה. מה שבוטל, בוטל, אבל יש עוד הרבה משחקים בדרך, ואותם מקווים במנהלת שיהיה אישור לקיים.
כן, אני לוקח את ביתר ירושלים, תומר, היא הקבוצה היחידה ששיחקה משחק אחד. בעצם נכון. חדרה גם משחק אחד, חדרה, אם אני לא טועה, אבל לא חשוב. גם לא נותנים להם להתאמן, הם פשוט באים למצב בלי משחקי אימון, שום, תשמע, יש כאן גם פער מאוד מאוד גדול בין מכבי תל אביב באר שבע ליתר הליגה.
קודם כל זה נכון, דבר שני, מה אפשר לעשות? אנחנו עוד פעם, אנחנו לא במצב נורמלי, פרימו.
אבל אני רואה, מה עושה.
אנחנו עכשיו אימונים מלאים, אז אנחנו כן. קודם כל נעשה את האימונים האלה ונתקדם.
אבל רגע, רגע, תומר, יש גם פלחים אחרים, מגזרים אחרים בחברה. זה בהסכמות, שקטות, וזה מעלים ממין.
מה זה מעלים ממין?
על מה אתה מדבר? לא הבנתי.
על הלימודי תורה למשל, אתה מבין?
למה? למה אתה...
אוקיי.
אבל רוני, למה אתה לוקח את זה לתורה? אני מבין שבא...
אני לוקח את זה, למה אתה רוצה שאני אקח את זה?
לאולמות הכדורסל שמותר להתאמן לקבוצות.
אבל הם מתאמנים, אתה מבין? ויש להם, כמו שהסבירו אותו, אין מתווה לגבי קבוצות הכדורסל. אחד חולה בקבוצה, אני סוגר את הקבוצה.
אבל הם במקום סגור, אני רוצה לומר לך.
אז אני מדבר ואתה לא מקשיב. בכדורגל, כל עוד יש, לקחו את מתווה וופה, כל עוד יש 13 שחקנים קשירים גם בליגה, הקבוצה תשחק.
נכון.
אוקיי? בכדורסל כרגע, בליגה הבלקנית, היא לא קיבלה את אישום משרד הבריאות, הם עשו את המכתב שלהם, וטוב שכך. שחקן חולה, סוגרים את הקבוצה. תם הטקס. אז אני אומר עוד פעם, תאמין, אני צריך להגיע להבנות. אוקיי? שמאחר ויש, לקחו את המתווה של וופה, חייבים לאפשר לקבוצות להתאמן. אתה מבין? לא כולם יש להם את, רק שתי קבוצות יש להם את הליגה האירופית, ואנחנו לא רוצים ששחקנים יגיעו, אתה יודע, ייפצעו בשבועיים הראשונים של הליגה, בגלל חוסר מוכנות. זה בסך הכל עניין של, אם אישרתם, אישרתם, תנו לרוץ.
נכון, אתה צודק, אבל כרגע זה המצב, ואני מקווה מאוד שזה באמת עד מחר ישתנה. אבל גם אם לא, אין מה לעשות, קוף צריך להתקדם עם מה שיש כרגע.
נכון,
תשמע, גם אני, כן, גם אני כמוך אומר רוני כל הזמן, זה מה יש, בואו נתקדם, אלה שמתלוננים שאין קהל, אז אני אומר, בואו נסתכל על חצי הכוס המלאה, אוי ואבוי, אם גם לא היה לנו כדורגל. אבל תומר, הכי הגיוני בעולם, שאם אישרת את פתיחת הליגה, ועוד מעט כבר מכבי ובאר שבע משחקות, ושישה ימים אחרי זה כל הליגה חוזרת, זאת אומרת, בשבועיים הקרובים אנחנו מקבלים 30 קבוצות מקצועניות שמשחקות ליגה, אבי לוזון אומר אין שום היגיון למה שאומר משרד הבריאות.
אבל זה ברור, פרימו, אנחנו לא מדברים עכשיו על היגיון. ברור שמה שאבי לוזון אומר זה נכון, וברור שאין בזה היגיון, ולא הגיוני שהכדורסל משחק והכדורגל לא יכול לערוך משחקי אימון, אבל זו סיטואציה וזו מציאות מול משרד הבריאות, שאנחנו מתנהלים כבר 7-8 חודשים. ואתה מבין שזו הסיטואציה, שיכול להיות מצב שהכדורסל משחק, ולכדורגל כרגע אסור לתת משחקי אימון, כמו שהוא נתן מקודם את הדוגמה גם עם השטחים הסגורים ועם הלימודי תורה, והוא צודק. אבל בגלל זה אני אומר, כרגע אולי צריך להסתכל במציאות שלנו כאן בישראל, איך שהדברים מנועלים, על החצי כוס המלא.
לא, אל תגיד מנועלים. איך שהדברים מסתרגלים, כי לא מנועלים. תומר, תודה.
ביי, תומר.
בכיף, חברים, ביי.
הטור של דני.
ועכשיו, הטור של דבורים.
כמו רבים וטובים בעולם, גם אני כתבתי ודיברתי על פלא לא פעם ולא פעמיים. אלא שהפעם הטור הזה מוקדש לו במיוחד, משום שבעוד 3 ימים, ביום שישי השבוע, הוא יחגוג 80. פלא נולד ב-23 באוקטובר 1940. הוא היה בן 17 וחצי בלבד, כאשר זכה עם נבחרתו ברזיל בגביע העולם בכדורגל. במשחק הגמר שהיה בסטוקהולם, גברה ברזיל בתוצאה 5-2 על שוודיה. פלא, ילד הפלא, הבקיע בגמר 2 שערים. קצרה העירייה מלפרט את הישגיו הגדולים, ובכל זאת אזכיר אחד מהם. הוא הכדורגלן היחיד בהיסטוריה שזכה 3 פעמים בגביע העולם, ומי בכלל יכול להתחרות בסיאו זה יוצא הדופן. משך השנים הרבות שעברו מאז פרישתו מהמשחק, ראה עולם הכדורגל שחקנים גדולים מאוד. יוהאן קרויף, דיאגו מרדונה, לאו מסי, קריסטיאנו רונלדו, והם המובילים את הרשימה. קדמו לפלא כוכבי על דוגמת פרנץ פושקש, אבל עדיין דעתי אינה משתנה. מלך הכדורגל של ברזיל הוא מספר אחת שבכל הזמנים. אין ספק שקשה מאוד, וגם איני משתדל לשכנע מישהו בקביעתי זו, משום שכל אחד וטעמו. ובוודאי נוכח העובדה שב10 השנים האחרונות כבשו רונלדו ומסי את מסך הטלוויזיה. אך טבעי שהזיכרון האנושי קצר למדי, ולפיכך רק אומר שמי שלא ראה את פלא על המגרש באמת הפסיד. בטורנירי גביע העולם אליהם הגיע פלא כצופה, מיד נוצרה סביבו התקהלות עצומה של מעריצים, בהם גם כאלה שרק שמעו את שמו וראו את תמונותיו. כל אחד מהם התחנן לקבל ממנו אוטוגרף. בשנים האחרונות פורסמו ידיעות על הרעה במצבו הגופני. לי לא נותר אלא לאחל לו בריאות טובה ואריכות ימים. אנחנו מקווים שהסמל הכי גדול של משחק הכדורגל יישאר עמנו לעוד שנים רבות מאוד.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
פרימו, אתה זוכר את חיים כלבין?
אני חייב לומר לך, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה, אתה ואני, עם החבר'ה של שנות ה-70, אתה יודע, אנחנו מפגשים עם גיורה, עם צביקה, עם איצ'ה דרוקר, באמת שחקנים ש... אני לא צריך להגיד את זה, כי אנחנו היינו ילדים בני 10, רוני, שהוא היה בגדולתו. אבל לשמוע מהם שהוא היה השוער הכי גדול והכי אמיץ, ואני לא מדבר על הדור הקודם, על חודורו, כי לא ראינו אותו, ואני אף פעם לא רוצה לדבר על אנשים שלא ראיתי, אז מבחינתי חיים כלבין הוא מספר אחד.
אז אנחנו אומרים שלום וערב טוב לביתו של חיים קה, קרן אבר, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
חיים קה היום בן 83, אני מזכיר לכולם שהוא דימן כדורגל, נערים וילדים עד גיל 79, אני לא מכיר הרבה אנשים שעשו את זה, אבל בשנים האחרונות בריאותו התרופפה ומצבו הכלכלי לא שפיר.
כן, זה נכון, לצערי. בשנים האחרונות אבא סובל מהתרופפות רפואית. רק היום קיבלנו הבחנה שהריאות שלו עכשיו בחצי תפוקה. וגם הזקנה פגשה אותו במצב כלכלי פחות טוב.
לא פחות טוב, מצב כלכלי אנוש, הוא חייג על קצבת ביטוח לאומי.
נכון, לאבא אין פנסיה ואין רכוש, והוא כיום מתקיים רק ממה שהוא מקבל מהביטוח הלאומי, ומעזרה שלנו, הבנות שלו. ולא משנה מה אנחנו עושות, אנחנו מרגישות ש... שאנחנו לא מצליחות בעצמנו בעצם לעזור לו כמו שהיינו רוצות.
עכשיו הוא צריך לעבור לדיור בדיור מוגן, תסבירי לי בדיוק בגלל מצבו הרפואי, הוא גם מהדימנטי.
לאבא התחילו בעיות קוגניטיביות, כן, ויש לו לא מעט בעיות רפואיות. הוא חי... עם בת זוג, אבל הוא סוחר אצל הדירה, זה זוגיות אחרת בכל זאת בגיל הזה, סוחר אצל החדר, סליחה, זה בכל זאת זוגיות אחרת בגיל הזה, וזה כבר בלתי אפשרי, אבא צריך באמת טיפול, הוא הסכים איתנו גם, ובעצם האפשרות היחידה שיש לנו היא דרך משרד הבריאות להוציא קוד ולחפש לאבא מחלקה שאליה הוא יוכל להיכנס. אבל במקרה של אבא זה, אני ככה מרגישה לא נוח, אבל אנחנו חוששות שבעצם כניסה שלו למחלקה מהסוג הזה לא תאושש אותו, או לפחות לא תפעיל אותו כמו שהיינו רוצות.
אז אתם מחפשות לו דיור מוגן, נכון? כן, לא רוצים להכניס אותו למחלקה סיעודית, אלא דיור מוגן.
כן, במקום שבו הוא יוכל גם לשמור על העצמאות שלו, הוא עדיין מתפקד.
אבל אין לו את האמצעים לממן דיור מוגן, כל שכן הפקדה או עלות חודשית, וגם אתן הבנות שלו.
לצערנו אין, אנחנו, אתה יודע, היינו בטוחות שיש איזושהי פנסיה, בכל זאת לא ציפינו למצב הזה, אבל גילינו שבאמת פשוט אין, ומכיוון שלנו גם אין את הבטוחות לזה, אז כן, אז בעצם
פניתם למשרד הספורט? בכל אופן מדובר כאן באייקון, והמדינה, את יודעת, לפעמים, לא תמיד עוזרת לאנשים שעשו כאן משהו.
תשמע, אני מודה שלא נוח לנו כל כך בכלל לצאת עם זה, קודם כל כי זו תקופה קשה לכולם, ומעבר לזה לא ממש פנינו, זאת אומרת, אנחנו לא מיומנות בדברים האלה, ואנחנו בעיקר עסוקות בלטפל ולעזור ולעשות מה שאנחנו כן יכולות. לא הרגשנו שיש איזושהי אוזן קשבת כשגיששנו בכיוונים של ההתאחדות ולמשרדים ממשלתיים, מעולם לא פנינו. אני מודה, לא אלינו בדעת.
אני מבין מה שאת אומרת, זה לפעמים גם סוג של ביישנות ולא נעים, אבל אני רוצה להגיד לך ככה, אני מעולם לא קפיתי ולא אמרתי למישהו, אתם חייבים לתרום וזה. אני רוצה להגיד לך משהו, דבר אחד.
שהמדינה תעזור, לא פרימו, כן, לא מקשים שזה.
אבל לפני המדינה, אני רוצה להגיד משהו נורא נורא חשוב, ואני אומר לכם שאני אחרי התוכנית הולך לפעול בעניין הזה. מכבי תל אביב, חיים כלבין, שחיה איתנו כמה שיותר, הוא בדור הזהב של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב דאגה לאנשים מדור הזהב, לעשות להם כל מיני אירועים, ולהזכיר אותם. לא כולם במצבו של חיים לוין, כנראה שחלקם שחקנים ששיחקו עם חיים לוין הם יותר מסודרים בחיים. אין שום בעיה לפנות למועדון כדורגל מכבי תל אביב, לטעמי מועדון הכדורגל המכובד והעשיר ביותר בכדורגל הישראלי, להפנות אליו את העניין הזה. אני אעשה את זה, לא היא צריכה לעשות.
על הכיפק, אבל אני אומר עוד פעם, כבר פונה אלינו במהלך הדברים של קרן, פונה אלינו גורם בכיר במשרד ממשלתי, עם מספר טלפון, אני אעביר לקרן מאוחר יותר את מספר הטלפון, והיא תיצור איתו קשר, ובאמת ינסו למצוא פתרון. הוא רק שומע עכשיו את הדברים, הוא לא ידע קודם, אבל הוא במעמד, הוא באמת יכול לעזור. תראה, מכבי תל אביב, באמת הלוואי ומיץ' ואתה יודע, יעזור, אבל חייבים לדאוג לו, אתה יודע, כי באמת הוא ב-83.
אז אמרתי, הדבר הראשון שעלה לי בראש זה מכבי תל אביב.
למנותיו אין. למנותיו אין, חלקן גם לא עובדות עכשיו בגלל
אנחנו בתקופה קשה, אנחנו יודעים, כן.
כן, ופה צריך לדאוג לו, אתה יודע, הוא לא מבקש לגור באפקה. אוקיי, כל מקום שישקנו אותו ויש שם, ויהיה לו שם נוח, קרן עתיתי?
כן, אני רציתי בעצמי לומר, אבל תסיים.
כן, לשכן אותו במקום שבאמת בנותיו פזורות בארץ, בכל מקום שבאמת תהיה לו רווחה, הוא לא יצטרך לדאוג, כי דאגה לו בדיוק עושה לו טוב, יותר מדי מאושפז בתקופה האחרונה. וקרן, אני באמת, אני אעביר לך את הפרטים, ואני מקווה, וגם פרימו יעשה...
אני גם היום אפנה ב-8 בערב, מיד שאני יוצא מפה למכבי תל אביב, נראה איך אנחנו יכולים לעזור.
אז ראשית רציתי לומר תודה. וגם להגיד שבתור מי שאנחנו מלוות אותו כבר, אנחנו מלוות אותו ובמשך שנים אבא היה, הוא לא טיפוס רגשני במיוחד, היה נורא נורא כועס, ואז היו עולות לו דמעות בעיניים על איך כולם שכחו אותו. והאמת שזה נורא מרגש לשמוע את הדברים האלה.
קרן, זאת מכת מדינה.
לא יצא, אבל...
זה מכת אבל... מדינה, זה מכת מדינה.
לא,
ודאי, אני לא רק שומע ודאי. את זה על שחקני כדורגל, אני לפעמים שומע על זמרים שבשנות ה-70 וה-80 הם לא יכלו ללכת ברחוב, הגיעו לשנות האלפיים שלא היה להם מה לאכול, אז עשו להם כל מיני אירועים, בכלל התרבות, לתרום להם כסף. תשמעי, זה לא יאמן, איך אנחנו שוכחים את דור הזהב שלנו? גם במוזיקה, גם בבידור, גם בכדורגל. תשמעי, אני לא מבין את המדינה הזאת, זה פשוט לא נשגב מבינתי.
אני מסכימה ב-100%, אני רק רציתי להשלים את המשפט שלי, זה שמה שהכי מעציב אותי בכל הסיפור זה ש דווקא עכשיו, כשפתאום אתה יודע, נאמורות מילים כאלה, אז אבא לא ממש איתנו כדי ליהנות מהתשבוכות האלה שהוא כל כך רצה לשמוע כל כך הרבה זמן כשהוא הרגיש שהוא נעלם. סתם, ככה, אז
אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, את מבינה, כמו מקרים דומים, שאנחנו שומעים, כפי שפרימו ציין, אומנים, ולשמחתנו, תדעת, כאשר זה קורה לאנשים שעשו תפקידים ביטחוניים, אז הם מאוגדים, ויש ארגוני פנסיונרים, וטוב שכך, אוקיי? אם זה כוחות הביטחון, צהל, משטרה, או ועדי עובדים במקומות אחרים, אבל ספורטאים לצערי, כאשר הם נתקלים, נקלעים, למצוקה כספית, והם כבר לא מסוגלים לשפר את המצב, כי מבחינה, איך את אומרת, קוגניטיבית נקרא לזה בגדול, ואתן, חמש בנותיו, לא בדיוק במצב הכלכלי, ארבע. לא בדיוק לסייע לו, אז אני מקווה מאוד שימצא פתרון, ואני שמח שבאמת משרד ממשלתי כבר הרים את הכפפה, שלחתי לך את הפרטים.
תודה רבה.
ואני מקווה מאוד שאני מכיר את האיש הזה מספר שנים, אוקיי? לא קטן, והוא איש ביצוע. אז אני מקווה מאוד שימצא פתרון, ונשמח כולנו משמחתו.
אמן.
בהחלט, תודה רבה.
תודה לך.
תודה לך, קרן,
לידיעת הציבור.
בריאות שלמה לחיימקה.
אני אמסור.
הלוואי.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אז כמו שהבטחנו, המשחק הגדול של הערב ללא ספק מפגיש את פריז סן ג'רמן, סגנית אלופת אירופה, מול מנצ'סטר יונייטד. הצרפתים מארחים את המשחק הזה, ולפני סדר גודל של שנתיים יונייטד הגיע למשחק מול פריז סן ג'רמן, הייתה בפיגור, ובסופו של דבר בפריז ניצחה את סן ג'רמן ופעילה על חשבונה לשלב רבע גמר ליגת האלופות. יונייטד לא ממש מרשימה, אנחנו זוכים את ה-6-1 התבוסה הצורבת שלה לטוטנהאם, וגם הצרפתים פתחו ככה בצליעה את הליגה, אבל הם מתאוששים בתקופה האחרונה. ניצחון של פריז סן ג'רמן 1.40, תיקו 3.90, ניצחון חוץ של יונייטד 4.80, פרימו.
שמע, למרות ששמעתי אתמול את מאמן פריז סן ג'רמן שחסרים להם 4 שחקנים, ראיתי גם את פריז משחקת וגם את מנצ'סטר יונייטד משחקת. אני לא רואה שום סיכוי להגנה של יונייטד צער לעצור את ההתקפה של פריז. זה אחד, אם לא יהיה אחד לדעתי אפילו, כמה שמנצ'סטר מועדון גדול, זה סנסציה. אחד.
קוף.
אני הולך על מן יונייטד.
אופה, ניצחון חוץ של יונייטד.
כמה זה נותן ניצחון?
ניצחון חוץ של יונייטד, 4.80.
וואו.
זה יופי של אימור. יש איזה מבוסס על משהו, או סתם תחושת בטן? והבטן שלך, אנחנו יודעים שהיא מבוססת.
הליגה האנגלית כבר החלה.
גם הליגה הצרפתית.
כן, אבל אם הליגה הצרפתית זה פרטיה. בטח של פז'ה.
יפה שמגיע ספורט מישראל אומר על הליגה הצרפתית שהיא פרטיה.
מה זה?
אני אומר, זה יפה שמגיש ספורט במדינת ישראל, אומר על הליגה הצרפתית שהיא פרטיה, נו באמת.
הוא לא מתכוון לזה, הוא מתכוון שפריז מנצחת
את כולם
בקלות.
אגב, היא התחילה את העונה עם לדעתי הפסד ותיקו, שני הפסדים, זה לא מדויק.
פרימו, שר, בוא נאמר שהפער הריאלי בין פז'ה לשאר הקבוצות הוא 20 נקודות, ככה היה בשנים האחרונות. אז עכשיו זה ירד ל-13. אבל זה לא מסכן את האליפות שלה.
הלאה, לקחת האימור, ולקחת האימור בניגוד לדעת הרוב, אני בעד, תמשיך כך.
אני אומר עוד פעם, רק בליגת הקורונה של האלופות בעונה שעברה, הם באמת הגיעו לגמר וכאלה, זה לא יקרה בעונה.
אל תזלזל בזה, אל תזלזל. אל תזלזל בקבוצה שמגיעה לגמר ליגת האלופות. בסדר.
רוני, תקשיב.
זה לא נכון.
אני מסכים עם שר, תקשיב. כל עוד משחקים שם נאמר והם בפה, הם יכולים לקחת אותם לגמר, רוני. תשמע מה אני אומר.
איזה יום הולדת לאחותו משהו בגלל בקרוב?
פעם בשנה.
בליגת האלופות לא.
אולי זה עכשיו.
היום הולדת פשוט נמשך חצי שנה. אוקיי, בסדר, קוף, אני זורם איתך.
אחלה אימור.
והלוואי שתצדק. טוב, הלאה, משחק נוסף, לאציו מארחת את בוריסיה דורטמונד, לאציו פתחה את הליגה באיטליה בצורה קטסטרופלית, ניצחון, לא ניצחון, טקו, מתוך שלושה משחקים, נקודה אחת, ואם במשחק הזה לא פייבוריטית, שימו לב, למרות שלאציו מארחת, ניצחון בתשאלה 3.20, טקו 3.60, ניצחון חוץ של דורטמונד 1.70. קוף, אתה, מי אתה הולך עם דורטמונד?
ברגע שיש לנו פה גם גרמניה וגם איטליה, אני אשתמש...
אתה מאחל בהצלחה לשני הצדדים, מה שנקרא.
לשני הצדדים, כן, ואני אחליק, זה אלוהים אדירים.
פרימו.
אני מאוהב בהולנד. אני חושב שזה שחקן שיכול לתת גול בכל מקום. זה כוכב כדורגל עצום. אני הולך שתיים.
בגללו.
בגללו. בזכותו, לא בגללו. בזכותו כמובן.
אני הולך איתך פרימו. והמשחק האחרון לערב, לייפציג מול איסטנבול בסקסיר, פה היחסים ברורים לחלוטין.
לדעתי זה לא כוחות, נכון שר? לפי הווינר?
לפי הווינר, שימו לב ליחסים, אין יותר ברור ומובהק מזה. ניצחון ביתי של הגרמנים 1.10, טקו כבר מהווה הפתעה ענקית 6.70, וניצחון חוץ של הטורקים 8.50, על זה נאמר קוף, הכסף על הרצפה, על השולחן, מה שאתה רוצה.
אני לא אהיה גרידי, אני לא אהיה גרידי, ואני אלך על טקו.
אוקיי, פרימו, אתה תהיה ריאלי.
אני אומר ל-3-0 לפחות.
כן, כן, בהחלט.
אתה יכול להגיד לי את זה בשקט רגע, אתה 3 קל?
שר, כל דבר אצל תקליט שיהיה לי מה להשמיע מחר.
ראיות!
אין לך, תקשיב.
הוא בונה כבר, תראה איזה מחשבה של אורך, הוא בונה כבר את התוכנית של מחר, תראה מה זה.
גם אם הטורקים ינצחו, אתה לא יכול להגיד עליי שאין לי מושג, אבל אני אגיד את זה בשבילך. לייפציג 3-0 לפחות.
יפה, רשמנו. אני הולך על 2-0.
אל תגיד לי רק מחר שר, שאתה לא יכול למצוא את ההקלטה.
יניף פה לידי, אין מצב שאני יכול לחמוק מזה. יש את ההקלטה. טוב, בסדר, תודה חברים.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
רק עסקו קצר, בעקבות השיחה עם קרן אמבר, ביתו של חיים קלווין, אנחנו מקבלים הרבה תגובות, גם ממכבי תל אביב, גם ממכבי חיפה, חיים כשיחק בשתי הקבוצות, ואנשים רוצים לעזור, אני מעביר פשוט את הטלפונים לביתו, ומקווה שיהיה טוב. צביקה שרף, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
אתה משדר, אתה בהפסקה עכשיו במשחק של לבלואה של... תומר גילת, ואיך קוראים לקבוצה השנייה כבר, תגיד אתה?
מורנר בר.
מורנר, איפה, מאיפה?
קבוצה מבודוץ' של קבוצה, לא, מבודוץ' שנייה, את הכוכב של האוטי קופולן.
כן.
תראה, כמסורת המחלה שמסתובבת עכשיו, אז לבלואה, בלי המאמן של היוריס דוב, שהוא קיבל את המחלה חס וחלילה, והעוזר שלו, מנהל את המשחק, איזה עוזר מאמן שלישי, שאני לא בטוח שעוזר מאמן שלישי,
אז מה התוצאה?
התוצאה 39-33 לטובת הצרפתים.
כן.
תומר קלה לדעתי, דעתנו פה על שדרים, 8 נקודות, אבל הסטטיסטיקה הרסית הורידה לו 2, 6 נקודות. לא יודע איך ייגמר המשחק, כי קבוצה בלי מאמן זה קשה לה. תומר משחק טוב, סביר ברמת המשחק. הצרפתים לוחצים הרבה, המונטנגרים מאבדים הרבה כדורים בפרפתים. הצרפתים הולכים לפזרק, 39-33.5.
יש קהל, צביקה?
לא, יש אולי תזמורת ואיזה 50 איש, יש איזה 20 איש ממונטנגרו שבאו, שעומדים דגל מונטנגרו ועוד זה, לא נותנים לקהל להיכנס. גדול זה לא.
זה משודר איפה? בספורט 1, ספורט 2?
ספורט 2.
ספורט 2. כן, התחיל המשחק ב7, מי שרוצה לראות את המחצית השנייה, בלי לראות חדשות אחרינו, מוזמן להצטרף. יש לי פה חדשות שבטח לא ראית, צביקה. אם יצטרכו, אם תהיה עלייה בתחלואה, יהיה עוצר. עוצר לילי. אתה יודע, אוהב עוצר, נכון?
כן, כן, כן.
יפה. טוב, תחזור למשחק, צביקה, ואנחנו נעבור לצפות אחר כך. בריאות. פרימו, איך אתה מסתדר עם עוצר? אני רואה את זה עכשיו
מפחיד אותי, המילה עוצר מפחידה אותי, סגר מספיק, זה מעל ומעבר, ועוצר זה, מה זה עוצר? עוצר נראה לי מאז האצל והפלמח לא היה פה עוצר, היה פה?
היה, בטח שהיה, בקורונה היה, מה קרה לך?
לא היה, זה לא עוצר, היה סגר, עוצר זה חיילים מתחת הבית.
היה גם עוצר, פרימו, היה גם עוצר, תירגע כבר, היה עוצר.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, תנסה לחשוב בהיגיון, כאילו אתה מאמן כדורגל, אוקיי?
אני לא.
באחד השבועות שיהיו משחקים שבתות פנויות, יש פגרת נבחרת, ואז קבוצה תצטרך לקבל החלטה אם היא רוצה לשחק את המשחק הדחוי שלה, בלי השחקני נבחרת שלה, ואם היא תגיד לא, ייכנס למשחק צפוף לאמצע שבוע. עכשיו בתור מאמן, מה היית מסכים? לשחק שבת פנויה בכיף, בלי שחקני הנבחרת שלך? או להגיד להם לא?
צפוף, צפוף, אני צפוף אני.
צפוף הזה יכול לגרום לפציעות.
יכול לגרום, אבל אם אני עולה בלי השחקנים הבכירים שלי, תבין, נגיד מכבי, בלי שישה שחקני נבחרת.
לא, מכבי זה שישה, זה הרבה. אני מדבר, בוא נגיד בית"ר ירושלים בלי ניצן ודגני.
בית"ר ירושלים לא במצב לעלות בלי שני שחקנים. אתה הבין? לא, לא במצב, לא בלי ששחקנים. בוא נאמר, עזוב את... בעצם אי אפשר לעזוב, כן? אתה מדבר על שוער ובלם.
שוער ובלם.
אי אפשר לעזוב כלום. אין חיה כזו.
שמה,
אין
זה...
אין חיה כזו.
כי אמרו להם במנהלת, אם תשחקו ללא שחקני נבחרת, אם תסכימו כמובן, הם חייבים את ההסכמה, אז... כן.
אפשר גם להעלות הצעה של, אתה יודע, 5-5 בקט רגל.
ראית בספורטק. פעם? ראית פעם משחקים בספורטק. של הילדים שתי שביעיות?
אני מאוד אוהב. אני לא שביעות, שמיניות ראיתי.
גם שמיניות, יש גם שביעות, כן, תענוג. אוספים אחרי זה את הגולים משני המגרשים, תענוג.
בריאות, חיפשו מסכות, שמרו על עצמכם.
ביי.